עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב. אנחנו כאן עם פותחים שבוע של ספורט, קודם כל לשידורים. ספורט אחת, ערוץ 51, ב9:05 ליברפול מול לסטר. ספורט 2, ערוץ 52, 19:45 חדרה, מכבי תל אביב, ב11:20 מה-MLS, קנזס מול סן חוזה, קנזס סיטי מול סן חוזה. ספורט 3, בשעה 19:00, ליגת השחייה העולמית. הלאה. ספורט 4, ערוץ 54, טניס, גמר טורניר סיום העונה, במאסטרס בלונדון. ספורט 5, ערוץ 55, 20:45, בית"ר ירושלים, מכבי נתניה. חובבי הפוטבול שמתעוררים באמצע הלילה, ב-3:20 לס וגאס מול קנזס סיטי. ספורט 5 פלאס, 56, ב-5:55 החל משחק של אנג'ה מול ליון מהליגה הצרפתית, ב-7:45 כדורסל מצרפת לבלואה מול ננטר. חמש לייב, ערוץ 58, ליגת העל בחדורסל, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, זה קורה 7:45, בשעה 8:55, הפועל ירושלים, הפועל חולון, פוטבול 23:45, אינדיאנפוליס מול גרין ביי. זה מה שיש לנו בינתיים משידורי הספורט. אהלן יוני.
אהלן, אהלן, מה?
נו, יש לך איזה מילה טובה להגיד לפיטר פלצ'יק ולטל פליקר באליפות אירופה בג'ודו, בפראג, משהו?
א', כבוד גדול, אבל יש לי גם מילה טובה לך עם סילבס.
דבר קודם כל על הג'ודו, מה יש לך עם סילבס?
אז אמרתי, יש לי מילה טובה.
אז הכל, רק כבוד גדול, אין שום
הערכה. כבוד גדול, מה אתה רוצה שאני אגיד? אלוף אירופה, אתה יודע מה זה אלוף אירופה?
נו,
רציתי שאתה
באמת תשתולל.
בכדורגל, עד שנהיה בתחרות שמובילה לאליפות אירופה, אתה יודע מה יעבור. אבל אנחנו בספורט יחידים ובג'ודו אנחנו יותר טובים מהספורט הקבוצתי, ובספורט יחידים שזה תלוי בבן אדם אחד, אז זה באמת כמה הוא מקצוען, כמה הוא רציני, כמה המאמן שלו מוכשר, כל השילוב הזה ביחד מביא אותנו להישגים. תענוג גדול גדול, התרגשתי מאוד אתמול ששמעתי אותו מדבר אצל ליאת רגב ברשת ב', מאוד מאוד ריגש אותי הבחור.
נו, יפה. עכשיו אתה לא רוצה להגיד שום דבר להם, לברק בחר אתה לא חייב. אתה לא חייב, אפשר להמשיך.
תשמע, אני לא רוצה להגיד, כי אתה תגיד שזה מגמתי.
ברור, אני כבר אומר. אמרתי לך, אתה לא חייב.
אז בכל זאת, אז אני אגיד.
אבל חכה, יש לנו אורח על הקו, תגיד לו.
יאללה.
אורח סער פלסטר, אחראי לשידור 103, אילי קונפלד. ברדיו צפון 104.5 פלא בלסון בדיגיטל, העורכת עיריות מתתיהו ארגון, אנחנו בכל המדיות שישר ברשתות. אנחנו רואים שלום וערב טוב לרן קדוש, שוער הפועל חיפה. אהלן.
ערב.
שחתיקה, שחקתם אותה, חיפה אדומה.
כן, כן. מאוד
שמחים
שעשינו את זה. יפה.
זה נשמע כאילו אתה...
יוני,
תפרגן
לו, יוני.
לא, נשמע כאילו התעוררת מהשינה. לא, ניצחת את הדרבי, השארת את סילבס בתפקיד, אתה ממשיך להיות המנחוס של מכבי חיפה, הם רואים אותך, הם רואים איזה סדין אדום תרתי משמע. מה, תגיד, מה הקרמה הזאת מול מכבי חיפה?
אלבז, הוא לא יכול לדבר.
אין לי הסבר על הקרמה הזאת, אבל אני כן יכול להתייחס לכל שאר הדברים שאמרת, ולהגיד לך שהכל טוב יפה, עשינו פה צעד מאוד חשוב כדי לחזור חזרה לליגה, אבל מבחינתנו יום שלישי, אנחנו חייבים להמשיך.
כן, תשמע, להמשיך זה ברור, כי אתם עדיין במצב קשה מאוד בתחתית, נכון שאנחנו רק בתחילת הדרך, אבל אותך אני רוצה לשאול, תראה, סך הכל נתת הופעה טובה, אפילו טובה פלוס, ואני מניח שאתה מצפה להמשיך להיות בהרכב, גם אם השוער הראשון יחלים.
בוריץ'.
אני לא מתעסק בזה כרגע, אני מתעסק ביום שלישי, במשחק שאני יודע שאני אשחק בו, נפות עוד הופעה טובה, ונחשוב אחר כך על ההמשך.
זאת אומרת שאתה חושב שההופעה והניצחון בדרבי לא מקנים לך לפחות את המשחק הקרוב בהרכב?
את הקרוב יש לו.
אני אומר לך שאת הקרוב אני משחק.
לא, לא, הקרוב אחרי שאתה כבר לא יכול, אחרי שבוריץ' יכול לשחק.
אז אני אומר לך שאני לא מתעסק בזה, זה לא מעניין אותי כרגע.
לא מאמין לך, אבל אם אתה אומר, אני מכבד את זה. תגיד לי רגע, מה הרגשת שסרדל נתן את הגול בדקה 93? מה עבר לך בראש?
זה אושר ענק, כאילו, לדעת קודם כל שאנחנו בישורת האחרונה מנצחים משחק כזה, ועוד אחרי שהם ישבו לנו בדקה 84 בפנדל, זה אושר אילאי, לדעת שיש כל כך הרבה אוהדים בבית שעשינו מאושרים באותם רגעים, זה נמלא.
יפה.
תגיד, והיית עד להתרחשויות בסיום המשחק, גידופים של כמה מהמתנדבים של הפועל חיפה שכאילו לא שחקנים של מכבי חיפה?
אנחנו היינו כולנו היינו באיזה מעגל כזה די קרוב למרכז עסוקים בחגיגות של הניצח.
אבל אחרי זה שמעת על זה, מה אתה אומר על זה?
לא מעניין, באמת שלא מעניין. אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, בדרבי הקודם היו דברים דומים, הם לא גרועים יותר, ולא התייחסתם אליהם בכלל. אז בואו נשים דברים בפרופורציות, כשזה בצד האדום זה מעניין, כשזה בצד הירוק זה לא מעניין.
כן, הבנתי.
רן, תצליח.
תודה רבה, גם לכם.
בכיף. שמעון אלפזי, זה מכונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
הלאה, אני
לא שטוב חברים. נו, איפה כל התחזיות שלך ושל יוני, ניצחונות בדרבי, וכאלה?
נפילה, נפילה, נפילה.
מה, איזה נפילה?
אבל אל תכלול אותי בנפילה הזאת.
למה לא?
כי אני לא אמרתי על מכבי חיפה, אני אמרתי טקו. נפלתי, אבל לא בגדול.
אמרת טקו? אני בגדול.
כן.
כן.
יוני, מה קרה לבחר אתמול?
קופמן לא מרשה לי לדבר, זה קליינט עם חשבונית כל 15 בחודש. שמע, ברק בחר אתמול, באמת אי אפשר להאשים אותו באסיסט הנפלא הזה של נס זמיר והגול הנדיר הזה של סרדל, שעוד 100 פעמים אם הוא ייתן לו את זה בלי שחקנים מסביב הוא לא עושה את המהלך הזה, שניהם לא עושים את המהלך הזה. בזה אני לא מאשים אותו, אבל אני מאשים אותו בזה שהוא הגיע למצב הזה שהוא נאבק על הטקו, שהוא כבר היה באיזשהו מומנטום אחרי שהוא ישבה, והוא לא עשה את מה שמתבקש, וההתנהלות שלו. דבר.
יוני, אתמול כולם יכלו לראות אז כמה מכבי חיפה תלויה בשחקן אחד. מכבי חיפה בלי שרי אין לה שחקני התקפה באמת שיכולים לבוא ולהכריע משחקים. אתמול הוא היה במשחק הכי גרוע שלו העונה. מכבי חיפה לא בא לידי ביטוי בחלק הקדמי. נכון שרוקביצה זה עץ מנצח שבכל משחק ייתן את הגול שלו, ייתן את המהלך שיביא את הגול, אבל מכבי חיפה בלי שרי, מכבי חיפה זה לא אותה קבוצה. אם נדבר גם על החלק האחורי, אז גם בחלק האחורי יש לו מעט בעיות. נכון שפלניץ' היה די טוב, אבל חבשי היה במשחק פחות טוב, נטל אבי במשחק פחות טוב, אז הדברים האלה באמת...
אבו פאני במשחק פחות טוב.
אז תגיד לי רגע, אני לא הבנתי עדיין את האשמה של בחר, אם חבשי היה פחות טוב, וראית את המשחק, כן?
מי מאמן אותם, אתה או אני? מה זה לא הבנת את השאלה?
רק רגע, אני לא יודע, אני ראיתי את זה, את נטל אבי בנבחרת, לא עשה שטויות. אתמול, עשה שטויות.
חזיזה, קודם כל, זה אחד השחקנים הכי חלשים העונה במכבי חיפה.
כן, צריך לזרוק אותו.
אבל יש לזה סיבה לדעתי, ופה אני מאשים רק את בחר.
נכון, זה משהו שבביטחון שלו נפגע.
בדיוק, הרי חזיזה ויובל אשכנזי, עזוב, יובל אשכנזי פצוע.
היו הבנקרים של מרקו
בנקו. נכון.
דחק אותם הצידה.
למה דחק אותם הצידה? שלא יגידו חז וחלילה שהוא ממשיך את הקבוצה של מרקו בלבול.
יש לפחות עוד 4-5 שחקנים מלבד ה-11 שהם שחקנים שמשתלבים בסגל באופן משמעותי. למרקו בלבול היינו רגילים לראות רק איזה, אתה יודע, את אותם 11 רצים כל משחק.
ברמת הפאניקה, איפה אתם מדרגים את מצבכם כרגע?
בין 1 ל-10?
כן.
8.5.
וואי, יוני, אתם מיסטרים, יוני, אתה כבר לא בגיל.
לא, זה שאלת אותו.
אין בצעיר, מה אתה אומר?
שאלת אותו, לי אין ציפיות. אני אמרתי, הביאו את ברק בחר רק לדבר אחד. עוד מקום אחד בליגה. לא יעמוד בזה. תראה, אמרנו מחזור עשירי, נעשה לו מבחן. נכון לעכשיו, זה בסדר. הפסד אחד, סביר לגמרי. אפשר להרים את הראש, דרבי, בדרבי אפשר להפסיד אותו, לא קרה שום דבר. אבל אם המגמה הזאת יימשך, שמכבי חיפה לא משחקת טוב, ובנויה כמו שאומר אלבז ובצדק, ואני חושב כמוהו, על שחקן אחד או שניים, שירי ויום טוב של רוקביצה, וזה לא עובד ככה. זה לא עובד שאין לך, אתה יודע, איזה היררכיה ברורה בהרכב, ברק בחר ידוע בזה שהוא לא
נכון. אין היררכיה?
אין. פעם זה אבו פני. פעם זה נטע לוי, פעם
יש,
זה...
אבל יש 8-9 שחקנים של סגורים שם.
למה להוציא את רודריגז? מה קרה? למה, מה קרה לרודריגז? מה הוא עשה לא טוב? מה, אין לו כושר? עייפות. עייפות!
אולי הוא עייף?
כל הזמן עייפות! מה עייפות?
אולי הוא עייף, אולי יתלונן על מיחושים.
אז בסדר, יתלונן. די, נו, קופמן, מה זה מיחושים? אז מיחושים, אל תעלה אותו בכלל. מה אתה מעלה אותו? למה הוצאת אותו?
ממש, ספרדים מיחושים, זה כמו, אתה יודע, מישהו שלנו.
קופמן, אני שמח מאוד שאתה מגן על זה, אני גם לא רוצה לחרוץ את דינו שלי, ברמה של לא מאמן, כן מאמן. כרגע הוא במבחן. מבחן התוצאה הוא סביר פלוס, כרגע לא יותר מזה. ואם ברק בחר לא יתעשת ומהר, אז מהר מאוד כולם יבינו מה שאני מבין מתחילת העונה, שהוא לא יכול להביא את הדיבידנד.
אין בעז, מה אומרים במועדון, לא במועדון של יוני, מה אומרים במועדון בכלל? מאוכזבים
מאוד, גם מההפסד, גם מהיכולת. אתה יודע, זה מין איזה סתירה מצלצלת, כי מכבי חיפה כבר בנתה על זה שהיא פותחת איזשהו פער בפסגה, ומתרחקת עוד יותר ממכבי תל אביב, מדר שבע, פותחת באמת איזשהו באמת יתרון משמעותי, אבל זה הפסד שמוריד באמת את הקבוצה לקרקע, את השחקנים, ומוכיח להם שאלו, הפתיחת עונה הזו זה לא משהו שאמור לגרום לכם לאיזשהו סחרור, ואתם באמת צריכים לעבוד קשה מאוד כדי לזכות באליפות השנה.
אלבז, מכבי חיפה מוציאה עכשיו הודעה די ברורה בעניין האימוץ עם הטענות של הפועל חיפה לגבי אצבע משולשת שעשה דולב חזיזה לאנשי התפעול, אני לא יודע איך לקרוא להם, מתנדבים, מועדים שהיו ביציע.
נכון, הוא אומר שהוא לא ביטע שום תנועה, ודוח המשקיף שהיה עד לאירועים האלה מטיב לתאר את שהתרחש שמש, והשחקן כאילו גם לפי מה שהם אומרים שוקל להגיש תביעה על פגיעה בשמו. הם מכחישים את זה באופן...
הכי טוב
תביעה. כן, די כבר עם התביעות האלו, פגיעה בשמו ולא פגיעה בשמו. איזה קשקוש בלבוש. מישהו חשב שהוא הוצא את במשולשת, זה כבר פגיעה בשמו הטוב. הוא בשביל להרגיד שזה פגיעה בשמו הטוב, צריך להוכיח שנגרם לו נזק.
אבל תן לו, יוני, הבן אדם רוצה להתבוע, מה אתה מפריע לו?
קצת יתבע כמה שהוא רוצה. אבל בסופו של דבר, אני חושב שהבעיה, פה צריך להגיד את האמת, זה לא מכבי חיפה, זה הפועל חיפה. אם יש אוהדים, בודקי קורונה, לא יודע, סדרנים, שניים, שלושה שמותר להיכנס, והכל זה שמית, כי אסור להכניס אוהדים. וזה לא אוהדים, זה אנשים תפקידים, שמקללים את שחקני מכבי חיפה, גועל נפש, זה לא משנה בכלל אם דולב חזיזה, כן עשו. אני גם ראיתי.
ממש מביש.
גועל נפש.
אני לא מבין מה אנשים האלה עושים בכלל בקהל.
גועל נפש, הפועל חיפה מחזיקה אנשים
כאלה. איזה בודקי קורונה בדיוק? מה, היה שם 40 איש, זה 40 בודקי קורונה?
לא, לא, לא היה 40 איש, זה 3-4 אנשים שקיללו וגיטפו.
אבל היו שם עוד אנשים שלא קיללו ולא גיטפו.
נכון.
ראית את התמונות.
אז בסדר.
מה עושים שם?
אין טענות אל אלה, טענות על הארבעה.
מה הם עושים שם, האנשים האלה שבלציע?
לא, לא, יש כל... אין, בוא.
מה הם עושים?
יש הקפדה, לא נכנס אף אחד שאסור לו להיכנס.
אז מה הם עשו שם?
מה זאת אומרת מה הם עשו? יש חלק שהתפקיד שלהם הוא כזה, כל בעל תפקיד...
איזה בעל תפקיד? יוני, ברצינות, לא? היו שם כמה עשרות אנשים.
קופמן, אתה לא מבין בזה.
על לקרוא תפקיד אני יודע.
מותר להכניס 20 אנשים, נכנסו 20, מותר ההתאחדות קבע 8 אנשים, ייכנסו 8 אנשים.
אז עכשיו יעמידו את הפועל חיפה לדין.
נכון.
עם ה-20 איש.
נכון, יש דוח חמור של השופט, נכון?
בואו נתקדם, מציתם, יש לכם נקמה. הפועל חיפה תעמוד לדין, יואב ישלם קנס. יאללה, בסדר.
חד משמעית.
אה?
אל תשכחו רק ממקום ראשון, קופמן.
ברור, מה, קריה, אין עליהם.
נותן לו מילה, קריית שמונה.
אמרתי, כל הכבוד, בוא נהיה, משחקים טוב.
אנחנו לוקחים עוד אליפות השנה, נראה לי.
אבל יש לנו שם שחקן שיגיד את זה, למה אתה צריך להגיד? על הכיפאק, אלבז, המון תודה.
תודה רבה לכם.
אופיר סער, וואלה, אהלה, נר טוב. אהלה,
נר טוב.
בואו נדבר על הפועל תל אביב, היה קצת קשה לצפייה, אבל הפועל הוסיפה עוד נקודה למאזן, ויופי.
ורון, זה היה המשחק, דווקא המשחק הכי נורמלי לצפייה של הפועל תל אביב השנה, הגיע ל-11 איומים על השער, באמת, שיחקה יותר טוב ממה ששיחקה.
למסגרת לא.
מה, מה?
למסגרת לא היו 11 איומים.
לא, 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 איומים. איום על השאר, לא אמרתי למסגרת.
כאילו על ה... אתה מדבר כאילו על כל
לקו הרוחב, לקו הרוחב.
על הקו של 45 מטר. יחסית למה
שהפועל תל אביב הביאה השנה, רון, זה היה המשחק הכי טוב שלה. זאת אומרת, אתה יודע, אם הייתי אומר לך לפני המשחק מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב, היינו אומרים שמכבי פתח תקווה עדיפה.
נכון.
והפועל תל אביב, אותי הפתיע אתמול, באמת, היא שיחקה... היא יזמה, היא הגיעה למצבים, זה עוד פעם, שוב, יחסית למה שהפועל תל אביב יחסית לסגל, אני חושב שסוף סוף היא קצת צריכה לשחק כדורגל, נראה בהמשך, נראה אם זה לא הבלחה, אם...
לא, לא, זה לא הבלחה, בוא, זה ככה עובד ניר קלינגר, או שהוא מתחיל באיזה פור, ואו שהוא מתחיל ממאחורה ומתחיל להתקדם לאט לאט, שמע, בהפועל תל אביב יש חומר... שחקנים בינוני פלוס, ועם הדבר הזה צריך לרוץ קדימה. השאלה הכי גדולה היא, עם הפועל תל אביב, אתה יודע, יש לה, נדמה לי, מחמישה מחזורים יש לה 5 נקודות, שזה איזשהו רף מאוד מאוד נמוך. השאלה מה אומר קלינגר על זה אחרי המשחק? האם קצב צבירת הנקודות זה משהו שהוא מבחינתו סביר, או ש... פה הבעיה
כן,
של...
כן, אבל אני צריך לסתוך שהפסידה את השני משחקים ראשונים, ואז... תקו מול ביתר, ניצחון, תקו. אז
יש איזשהו מגמה של שיפור.
כן, יש מגמה של שיפור. הוא בסך הכל די בנה הרכב בסדר. יש לו שחקנים לא רעים להרכב, מחליפים, יש לו בעיה בהתקפה בעיקר, אתה יודע, הוא רוצה לשפר אותה בקיץ, ואף שחקן לא שיפר. אם אנחנו הולכים, אז אחד כבר הלך הביתה שזה עומר בראון, לבן קוטליה גיורגי על הספסל, ארמנדו קופר, שאמור להיות הקשר הקדמי יותר, גם כן נכנס מחליף, הוא גם לא מראה הרבה מוטיבציה להיות כאן.
לפי השם ארמנדו קופר, הייתי בטוח שסטאריס בורן, כוחם מולד.
כן, לא, קלינגר, הוא בבעיה, הוא בבעיה. הוא דתית גיל יצחק התחיל להתאמן היום במועדון, בקבוצה.
אבל הוא יכול לשחק רק בינואר.
לא, גיל יצחק הוא חופשי. הוא חופשי, הוא השתחרר מחיפה לפני
תמיד. לא, הוא צריך עכשיו כאילו באיזה סוג של מבחן, ואם הוא ירשים, יכתיבו אותו בינואר.
כן, אבל אני עוד פעם, אני יכול להגיד לכם על גיל יצחק. גיל יצחק היה מועמד להפועל תל אביב כבר לפני חודש וחצי, עוד לפני סיום החלון, ולהפועל תל אביב לא היה את הכסף להעביר אותו...
ומה כאן, איפה יש את הכסף עכשיו?
זה אני לא יודע, אולי הם יגלו איזשהו כסף. אנחנו מדברים על גיל יצחק, אנחנו... שלא נתבלבל.
לא, היו לו שנים פוריות מאוד בליגה השנייה.
לא, אנחנו מבחינת מסתורת, רון, אני מדבר.
כן, זה גרוש וחצי, מה?
תוכל למצוא פתרון, אולי גם תשתחרר בינואר מאיזה שחקן או שניים. אני לא...
לא, לא, אין פה
בעיה. להשאיר זרים על הספסל.
אולי המנכ״ל החדשה תפטר. תפטר כמה שחקנים שהיא לא אוהבת, אז היא ישאר תקציב.
לא, עוד פעם, אנחנו אומרים, רון, בסך הכל הפועל תל אביב התחילה השנה שעברה וממשיכה השנה, היא מבוססת על צעירים. ואני חושב שבשנה הבאה זה יהיה עוד...
תראה, אני מניח שקלינגר ישאיר אותם בליגה. עליו שזרים אין לו, וגם לא יהיו לו.
אז רק להישאר בליגה. רון, אם הפועל תל אביב לא תתחזק, זה להישאר בליגה, ואם היא תסבול
מהקציות
או הפקות קורונה, אז היא תשתבך.
אל תבנה עכשיו על עוד פעם, רוצים להגיע לאירופה, יש לנו באמת מסעדה בטירנה שאנחנו רוצים להגיע.
בוא, קופמן, תסתכל על ה5-6 קבוצות שלפניה, לא במצב יותר טוב, לא במצב יותר טוב, לא באר שבע שקורסת. רגע, שנייה.
כפר סבא
לפניה. בהם סמך אשדוד. זה לא קבוצות שהפועל תל אביב לא יכולה להשאיר מאחור כשאתה רץ מרתון.
בהם סמך אשדוד יש סגל מאוד מאוד מוכשר.
בסדר, אבל עדיין הפועל תל אביב זה הפועל תל אביב. בוא.
בסדר, אבל השם לא משחק.
אל תזלזל בקלינגר וסינה.
אני להפך, אני אומר, הם ישאירו אותה בליגה. מה אתה רוצה?
לא, הם יכולים להגיע גם לחלק העליון. אתה צריך מישהו שיביא לך מספר. אתה לא יכול עוד פעם לחיות על הכל פעם שעד מה לגרד גול.
אבל חברים, יש את ינואר. בינואר אתה יכול להביא שחקן אחד שיהיה שובר שוויון, שני שחקנים
שישרו את עצמם.
מאיפה יביאו? אתה ראית מה עשה יואב קץ, הביא 4 שחקנים.
אבל יואב קץ הביא וסכנין הביאו, מאיפה הם יביאו? צריך שלם, מאיפה יביאו?
אני מניח שאם יצטרכו להביא שחקנים שהם שוברי שוויון, הם פתרו משניים שלושה שחקנים שהם
יכולו להחלטה. אתה בונה על פיתורים עוד פעם, הבנת?
כן, מה לעשות? אתה רוצה
להגיד? או קצת תביעות.
בסופו של דבר, השחקן או שניים שיוכלו לבוא בינואר, זה מה שקבע הפועל תל אביב, רק תשרוד בליגה, או שבאמת תוכל לתת פייט על פלייאוף עליון.
כן, נכון. השאלה הגדולה אם... זה אלה הכוונות של הפועל תל אביב, או כמו שאומר הגולם הזה, קופמן, יישארו בליגה, וזו המטרה היחידה שלהם להעביר את העונה
אם
הזאת.
אם הם נשארים בליגה, בעונה באמת...
לא, השאלה, זה יש מה שאתה חושב...
סופר פיננסית, שבה באמת הם משקיעים את המינימום, ואני לא יכול להשים אותם על כך, כי צריך להביא כסף מהבית ואין על מה, אוקיי? אז זה הכל. מה...
אז אבל השאלה אם זה גם מה שאומרים... קלינגר וסיני, זה מה שחשוב לדעת, אם זה המטרה שלנו.
אבל קלינגר וסיני, עד כמה שאני שומע, כל השותפים לא מזרימים כסף, אוקיי? וכסף צריך לייצר, ולייצר כעת קשה, אוקיי? אין, זה המצב.
מה זה, זהו, הקטע של מה הם אומרים, הם צריכים להתמודד עם המצב, יש מצב נתון בהפועל תל אביב, אתה מקבל אותו או לא מקבל אותו?
בוא נעבור לבית ירושלים, התמודדת היום עם נתניה, אבל לפני זה ראיתי פוש בוויינט שמשה חוגג עם ריבה חשאי לאמירויות, לנסות...
איך זה
אתה בחשאי? אתה בחשאי. אמרי לזה
כדי... בחשאי וכולם יודעים.
ברור. יש שם איזה הרבר שמחכה לקנות את בית יר... לא,
זה קודם כל, זאת לא המטרה, המטרה זה פגישות, מספר פגישות עסקיות, הוא נוסע עם עוד כמה אנשי עסקים.
זה לא רק לזה, לא רק, איך אומרים, לכדורגל?
אולי ביתר על הדרך, זה קודם לדברים אחרים.
רון, אתה יודע, הטיסה הזאת, אנחנו זוכרים, אחרי ראש השנה הייתה אמורה להיות.
בסדר, לכולם היו עניינים.
כן, אני חושב שזה באיזשהו שלב כבר הנושא ירד מהפרק, ושאמרו בסיפור לי בביתר, עכשיו יכול להיות, אולי הוא יחזור באמת עם משהו, אתה יודע, יחזור
מדובאי. מה שעושים פה עכשיו זה עוול לחוגג. אף פעם מבחינתו לא היה על הפרק ספונסר שהיא...
לא, מה זאת אומרת עוול? הוא טס אם הוא יחזור עם ספונסר, זה יפה מאוד.
לא, אבל אתה מציג את זה כאילו הוא הבטיח שיהיה ספונסר. זה שכתבו וזה שהפיצו שיהיה ספונסר שרוצה להשקיע בביתר ולהשקיע...
לא, אני לא אמרתי שהוא...
לא,
אז רק... אני אומר שהוא היה אמור לטוס ובאמת היה מגעים, היה מגעים,
אבל לא לספונסר, המגעים בכלל היו על בסיס עסקי, שום מגעים לא היה,
היה מגעים עם מאחר, זה צריך תווך,
זה בדיוק, איש עסקים, זה לא קשור לה.
היום ספונסר שמעורב זה שווה הרבה כסף וגם
כן, אבל זה לא, אף פעם לא שמעת את חוגג אומר יש ספונסר שיש מגעים איתו, לא שמעת אותו אומר את זה, זה המצאה שהמציאו, ועכשיו אם הוא לא יהיה ספונסר יגידו הוא חרטט אותם, לא היו שום שיחות.
לא, יוני,
לא היו, תקשיב,
היו שיחות, בטח שלך מצגות, הם לא מסתירים את זה, הם שלחו מצגות גם בערבית.
שלחו מצגות לאיש עסקים
דיברו, נכון,
שבין היתר אמר לו לא, שבין היתר, אופיר, בוא נגיד לך מה היה. שלחו מצגות לאיש עסקים כדי להראות מי זה משה חוגג, שעסקיו הם חובקי עולם, בין היתר, יש לו גם קבוצת כדורגל, וזה נכון, והוא רוצה לקדם...
נו, מה רב את זה, אבל שבן אדם ניסה לתווך.
אני לא אמרתי שרע, אני רק אומר שזה לא המטרה של הנסיעה שלו הייתה.
לא הלכו, כאילו לא בשמה...
ממש לא, זה סתם איזה המצאות של מישהו...
לא,
כי
צריך להבין...
אני קראתי ושמעתי אחרת.
מעט שיש
את הסכם
שלום, יש המון אנשים שמנסים לתווך ואנשי קשר באמצע, חלק אמינים, חלק לא, וחוגג עצמו נתקל בשלושה ארבעה כאלה כבר. אז אנחנו נצטרך לראות, הפעם הוא נסע בעצמו, אני מניח שהוא ייפגש עם אנשים שם, אנחנו נצטרך לראות אולי יהיה, אם יהיה משהו. בכל מקרה הוא לא מתכוון למכור את בית ירושלים, מתכוון להמשיך להיות הבעלים.
מה הוא רוצה, שבית המלוכה, בית האמירות, ייתן ספונסרשיפ?
אם ירצו לתת ספונסר שלי, אם ירצו לרכוש עד 49%, הוא ימכור.
תגיד לי, אתה...
הוא לא מתכוון למכור את זה. זאת לא המטרה של למכור את זה.
אופיר, אתה יודע, כבר היה בחדשות של השעה 6. הערבי ירד מהחמור, סופית. מה הם נראים לך? מפגרים? תראה מה הם בנו שם.
מה?
אני נראה לך הם יקנו 49%. מישהו קונה בכלל מזה 49%. מה זה עסק מניב?
קודם כל...
זה עסק מניב כמו ב-NBA.
קודם כל 49% מביתר ירושלים זה במישהו עם מיליונר מהאמירויות, זה מזיז לו את קצה הציפורן
של... אז מה? אבל למה שישקיע את זה?
לא יודע.
מה זה נותן לו?
מה המטרות שלהם לפי זה? השאלה קודם כל, למה ירצו לקחת חלק ומה המטרות, ואז אנחנו נבין.
אז אותה שאלה אתה יכול לשאול, למה לוקחים חלק במועדונים גדולים באירופה ומשקיעים?
כי המועדונים האלה מגיעים לרווח והם פותחים.
אף מועדון לא מגיע לרווח. מי מגיע לרווח? ברצלונה מגיע לרווח?
לא, רגע, רגע.
ריאל מדריד מגיע לרווח?
שתוק שנייה, אני רק אומר לך עוד פעם, שאתה נמצא בליגת אלופות, אתה בטרקלין אחר.
נכון.
אם בית"ר ירושלים, אתה מגיע לאלבניה. האמירתים יודעים להגיע לאלבניה לבד.
אתה לא יכול לדעת מה יקרה אם יבוא באמת.
אני לא יכול לדעת, אבל אני יכול לרמות כמוך.
אם האגדה הזאת שהפיצו, שיש ספונסר שרוצה את ביתר ירושלים, תהפוך מפנטזיה למציאות. אז זה סיפור אחר לגמרי.
תראו לי, תראו לי את זה.
הפנטזיה, יוני, המציאות תהיה מאוד בינונית. אי אפשר לשים פה עם הפייר פליי כל כך הרבה כסף. עם הרמת הכנסות כאן.
אחרי שגמרנו, למכור ולנהל וכל הדברים האלה, ואני מבטיח לכם שכלום לא יקרה. בואו נדבר על המשחק מול מכבי נתניה.
כן, אחרי ההפסד לבני יהודה בית"ר ירושלים, פוגשת מכבי נתניה הערב, והתוצאות של הצמרת היו לטובתה אתמול, מכבי חיפה, באר שבע, נקרא לזה הצמרת, אבל בית"ר ירושלים היום ללא 8 שחקנים, אולי תשעה אפילו, אני לא יודע אם לירן רוטון אמור לקבל לפני משחק תשובות לגבי בדיקות דם שהוא עשה היום, כי בדיקות דם שעשה ביום חמישי, התוצאות לא נראות לרופא, הוא נצטווה ליד במנוחה, ועד בדיקות חוזרות, אז כך שבית ירושלים באמת חסרים היום שי קונסטנטין, קונטה, אביאל זרגרי,
אנחנו הולכים על התירוצים של הרכב החסר.
לא, הם באמת בסגל חסר. זה פחות ישפיע היום, רון, זה ישפיע שיש להם עוד משחק ביום רביעי, ובשבוע ביום שני נגד מכבי חיפה. שלושה משחקים בשבוע בסגל חסר, זה אמור להשפיע, אבל עדיין היא צריכה לנצח את המשחק, אני חושב שזה המשחק. אם היא תנצח אותו, זה ייתן לה המון כוח להמשיך השבוע, אם לא בדיוק להפך. וזהו, בית"ר ירושלים, אתמול באימון הייתה התלבטות בין עידן ורד לירדן שוע, מי ישחק מקדימה בהתקפה, מעבר לזה...
מה התוכניות, מה שנקרא, מה התוכניות במקרה ומשאירים נקודות, נגיד מסיימים בתיקו, או מפסידים, היום
אין כאן. לא יהיה בבית"ר זעזועים.
לא זעזועים, ברור שלא, אתה יודע, אי אפשר פה כל שבוע להחליט מאמנים. כי זה מה שמחליפים שחקנים הרי אי אפשר.
תראה, הליגה כל כך צפופה שבאמת שפתאום אם בית"ר ירושלים מנצחת היום, אז היא מגיעה ל-10 נקודות.
כן, זה כשמה, הכל פה...
היא יכולה לנצח.
בוא, יש לך...
זה לא שאלה שחקנים למשחק הזה.
יש לך בתשעה ימים, נדמה לי, 4 משחקים לכל קבוצות ליגת העל.
כן.
וזה משהו שיכול להפוך את הטבלה, אם אתה רואה עכשיו את הפועל חיפה בתחתית, ואת בני סכנין בתחתית, עוד ניצחון 2 של שתי הקבוצות האלו, פתאום אתה רואה את המקום 7-8. שום דבר לא ברור, מכבי תל אביב, מקום 7-8, יכולה להיות עוד שבוע, עוד תשעה ימים במקום הראשון בפער.
יש לה לביתר 7 נקודות מ4 משחקים, זה לא... היא באמת יכולה לנצח את המשחק הזה, ופתאום... ממש בצמרת העליונה, מה שנקרא.
לא, ביתר ירושלים יש קבוצה טובה וחומר טוב ומאמן טוב ומאמנים טובים, אני חושב שביתר ירושלים תדבר בחלק העליון של הטבלה.
אני חושב שביתר עדיין לא קיבלה, עדיין לא נכנסו לעונה הרבה מאוד שחקנים... עידן ורד,
תגדיר לי חלק עליון, אני חלש בחלק עליון, מה זה חלק עליון?
לא, אני לא חושב חלק עליון, אני חושב ביתר ירושלים.
לא, יוני אמר חלק עליון, מה זה חלק עליון?
חלק עליון, 3, 4, 5, היא יכולה להיות שם בשקט.
5 זה חלק עליון של הטבלה?
כן, פלייאוף עליון.
לאן זה מוביל אותך 5?
בגלל השוויוניות והכל.
אני אומר, היא יכולה להיאבק שם.
נכון, 70% הצלחה יספיק השנה להתמודד על הליכוד, בגלל זה אני חושב.
אופיר, שנייה, גם אני רוצה להגיד משהו לקופמן. במצב מסוים היא יכולה להיות גם קדינדטית לאליפות, היא לא קבוצה רע.
ברור, בטח.
בואו נחכה ונראה.
על הכיפק, אופיר, תודה.
תודה לכם.
סמואל בראון, שחקן עירוני קריית שמונה. סליחה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, שלום.
כבשתם את הטבלה עם 2-0 על בני יהודה, ואפשר היה יותר.
כן, אני מסכים, הגענו למצבים טובים, בהחלט אכן נכון לנצח את המשחק בתוצאה יותר, יותר גבוהה, גם למצבים טובים, החלק הקדמי שלנו הגיע למצבים, ואני חושב שזה נקודה מאוד חיובית בשביל הקבוצה, אבל גם מצד שני, מצד ההגנתי ידענו לא לספוג ולשמור על רשת נקייה, אז...
מה קורה ברפואה שינה בחנות לעונה או בפגרות שנכפו עליכם בעניין המשחק ההגנתי שכולם משתתפים בו?
קובי רפואה נתן לנו הרבה דגשים במשחק ההגנתי שעוזרים לנו, ואפשר לראות את זה בחמישה משחקים האחרונים. אני חושב שאנחנו עובדים כקבוצה אחת וכולם רצים אחד בשביל השני, וזה משהו שמאוד עוזר לנו במשחקים.
קובי רפואה, אני מניח, אומר לכם בוקר וערב, תסתכלו למשחק הבא, אתם רואים את עצמכם בטבלה עכשיו, זה לא אומר שום דבר, אנחנו מה שנקרא צריכים לאסוף נקודות, גם כשאתם במקום הראשון, או שאתה אומר לי, אתה, זה יותר מדי צנוע, אנחנו כן רוצים להיאבק על הפלייאוף העליון.
גם אנחנו מסתכלים כרגע, אנחנו לא מסתכלים על הטבלה, כי זה רק, זה באמת תחילת העונה, זה מחזור חמישי בסך הכל. אנחנו מסתכלים ממשחק למשחק, כבר ביום שלישי יש לנו משחק בית נגד הפועל תל אביב, אבל אנחנו בהחלט רוצים להמשיך לייצר המשכיות, להמשיך לנצח, ולכוון כמובן הפלייאוף העליון, אבל באמת שכרגע אנחנו לא מסתכלים על הטבלה.
מה עושה אתכם, מה עושה את ההבדל בין קריית שמונה של העונה הזאת, של חמשת המחזורים האלו, לאיך שנראיתם בצורה מאוד מאוד בעייתית בעונה שעברה?
אני חושב שיש לנו חדר הלבשה מאוד, אנחנו מאוד מלוכדים, חדר הלבשה מגובש, הצטרפו לנו שחקנים שמשדרגים אותנו, זרים איכותיים, וגם בעניין של הגישה, להבין שאנחנו עולים לשחק, שקריית שמונה זה מועדון גדול, שבחמש שנים הוא לא היה במקום הראוי לו, ואנחנו עולים לכל משחק כדי להחזיר את המועדון למקום.
קריית שמונה זה קבוצה טובה, הוא לא מועדון גדול, מועדון גדול חייב שיהיה לו אוהדים. תגיד רגע, קופמן, אתה יודע שהוא בא...
מועדון גדול זה מועדון שזכה בכל תואר אפשרי בישראל.
זה גם נכון. זה גם נכון. זה גם נכון. אם זו הגדרה למועדון
גדול... הוא ואח שלו... הוא ואח שלו גדלו אצלנו, אתה יודע, זה שני אורדונים.
נכון, הפועל רמת גן, זהו. בשביל זה אתה נותן לו הנחות, אתה לא טוב.
ברור.
כן?
בוא נה, איש גדל, למד כדורגל, איפה שצריך, מה אתה רוצה?
תגיד, בשנה
שעברה... בכמה אתה, 21, סמואל, 22?
22.
כן, נו, אתה יודע, הוא צעיר, יש לו עוד הרבה לתת.
כן, צעיר וכבר קרה כמה זוגות נעליים בליגת על, ושנה שעברה נדמה לי 20-30 משחקים, נכון? 30 משחקי ליגה.
כן, משהו כזה.
כן, זה... תגיד, איפה אתה רואה את עצמכם, נגיד במחזור ה-15, 10 מחזורים קדימה? אתם לא מסתכלים כל כך רחוק, אבל תנסה להיות מציאותי.
להיות מציאותי, המציאות שלנו כרגע זה, שוב אמרתי זה מקודם, ממשחק למשחק, ואני לא יודע איפה אנחנו נהיה עוד 15 מחזורים, כמובן שאני רוצה שנהיה כמה שיותר למעלה, אבל אני לא יכול לנחש, אנחנו באים לכל משחק כדי לנצח, לבוא לכל משחק כדי לנצח, ואיפה שנהיה במקום 15, אני לא יכול להגיד לך.
תשמע, בינתיים הקבוצה לא הפסידה, 3 ניצחונות, 2 תיקו, משחקים אותה, איזי רק רוצה קודם כל להפשיח את ההישארות, אתה יודע שלא יהיה לו, כמו בשתי העונות האחרונות, שהוא המתין למחזור הסיום, כדי לדעת אם הוא בליגה השנייה או הראשונה.
למחזור הסיום ולדקת הסיום של המחזור הסיום.
אבל בסדר. סמואל, תצליח.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
ביי, בהצלחה.
איציק יצחקי, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
באר שבע מפסידה 0-2, אבל זה לא רק ההפסד. אלא איך שהיא נראית על הדשא, לא מי יודע מה כמה.
כן, אמרת את זה בעצמך, רון, אני חושב, דיברנו בשבועות האחרונים על זה שהליגה ואירופה זה אופרה אחרת, כאן משחקים ככה ושם משחקים אחרת. תראה, התירוץ הזה שאותו שמעתי לפני שבועיים, של אנחנו נורא עייפים, קשה לנו גם בליגה וגם באירופה, ואין הרבה רוטציה ויש שחקנים פצועים, הוא כנראה לא מתקבל, כי אתמול ראינו קבוצה עייפה, קבוצה רעה, בוקסיס בעצמו אמר אחרי המשחק שזה תצוגה הכי גרועה של הפועל באר שבע השנה, ואתמול הוא באמת גם נכנס לחדר הלבשה, ביקר את השחקנים, אמר להם שהוא פשוט מרגיש אכזבה מהמחצית הראשונה שלהם, ואני חושב שבצדק, הוא נתן אתמול הזדמנות
אין שום שחקנים. סיבה, אין שום סיבה לטיעון הזה, איציק, של היפוץ. אין שום סיבה, גם קבוצה באירופה.
לא, זה היה, זה היה.
עזוב, נו, אבל זה פיקציה, אין עייפות בעיה. חמישה מחזורי ליגה, וחמישה מחזורים בליגה האירופית, 10 משחקים, 12 משחקים, ואיזה עייפות יש לשחקן מקצועני?
תראה, בחודש הקרוב,
יש לך 24 שחקנים בסגל.
ל-11 משחקים בחודש, בחודש הקרוב, אז יש, אתה יודע, אז אתה יכול לבוא ולומר, אני משחק כל 3 ימים, אני אייף.
יש לו 24 שחקנים בסגל.
אבל איזה תירוץ יש לך? אבל איזה תירוץ יש לך כשאתמול הקבוצה מופיעה אחרי שבועיים של מנוחה, ומגיע עם רוב ההרכב הראשון שלה, ואף שחקן לא נראה טוב. כל הקבוצה נראית רע.
אני רוצה להגיד לך משהו אחד. יש לבאר שבע 2 שחקנים, 3 שחקנים, שהם באמת משווים לשחק בקבוצת צמרת בליגת העל, זה הקולצה וזה ג'וסואה וזה עוד איזה 1 או 2, 4, בסדר? אבל כל השאר, אבוקסיס עושה מהלימון לימונדה, צריך להגיד את זה. בוא, זה לא, אני לא רואה את באר שבע מצליחה להתברק בפלייאוף העליון השנה, למרות ההצלחה שלה באירופה. יש לו סגל בינוני.
בגלל זה, רון בוודאי יזכור, אנחנו דיברנו לפני מספר שבועות על הנושא של הליגה האזורית. ובהפועל באר שבע התחילו לדבר על זה שהמענקים, שחקנים התחילו לדבר על זה שהכספים כן יורדים, וגם אם הקבוצה תגיע בעונה הבאה לליגה האזורית, אז הכספים שהתקבלו מאותם הצלחות הם יותר נמוכים. ואני אמרתי, עניתי את זה לקופן בוודאי זוכר, עניתי שבהפועל באר שבע יש גם מי שאומר שבקצב הזה, איך שהקבוצה נראית עכשיו ובכושר הנוכחי שלה, היא בכלל לא הולכת לשחק שם.
תגיד, יש ביקורת על... יש ביקורת בצד השחקנים על הבוקסיס?
לא, אני לא שמעתי דבר כזה. יכול להיות שמישהו אחר שם, אני לא שמעתי דבר כזה. אני דיברתי עם כמה שחקנים אתמול, הם אמרו לי, תשמע, אנחנו, האמת שהביקורת הייתה בעיקר ביקורת עצמית. יש דבר אחד שכן מדברים עליו, אבל זה תלוי עם איזה שחקן אתה מדבר. זאת אומרת, חלק מהשחקנים חושבים שדי לשיטה של שלושת הבלמים, אומרים שהיא מצטעת עצמה, שהפועל באר שבע נראית פחות טוב איתה, ויש שחקנים שאומרים שהפועל באר שבע זקוקה לזה, כשמיגל ויטור לא נמצא, אז נורא נורא קשה, ו... שלושה בלמים נורא קשה להם. אז תודה, אז תלוי מי אתה מדבר, אבל אני לא חושב שזה ביקורת על המאמן, כי יש איזשהו ויכוח אם השיטה כן טובה או לא טובה. כשהם צריכו נגד סלאביה פראג,
תגיד, יכול להיות
ש... זה היה נראה מאוד מאוד טוב.
יכול להיות שהמועמדות שלו נבחרת, ואתה יודע, הוא עוד רגע מועמד יחיד כבר, קצת משפיעה עליו גם, על הבוקסיס, אתה יודע, הוא לא בוואקום עובד.
תראה, אני אגיד לך מה, הוא כל כך מאוכזב ממה שקרה בפעם הקודמת, כי הוא היה בטוח שהוא הולך לקבל פעם שעברת התפקיד, שהוא לא יכול להרשות לעצמו בכלל, אפילו לרגע אחד, אתה יודע, לחשוב בצורה הזאת, כי הוא יודע שברגע אחד יכולים לקחת לו את התפקיד, גם בפעם שעברה כולם היו בטוחים שאבוקסיס יקבל את התפקיד, והנה החליטו רוטנשטיין, ואני יכול להגיד לך שגם עכשיו, למרות שזה לא נראה ככה, יש גורמים בתוך ההתאחדות לכדורגל שמנסים לדחוף את רוטנשטיינר פנימה. הוא פחות רוצה, יש הרבה אנשים שפחות רוצים, אבל בתוך הוועדה יש אנשים שצבורים שהוא הצלחה והוא צריך להמשיך בתפקיד.
בסדר, אז אנשים האלו...
עכשיו, כשהוא נמצא במצב הזה, להתחיל לזלזל.
הצלחה הוא לא, אם הם חושבים שלא צריך לזרוק כסף, אני אולי מסכים איתם. רוטנשטיינר, הצלחה לא, בטח לא כמאמן ולא בהישגים ולא בשום דבר.
אתה יודע מה, שיקחו את רוטנשטיינר, יש לו הצעה לאבוקסיס לשנתיים, להמשיך בפועל באר שבע עם חוזה משודרג, אני חושב שמבחינתו כדאי לו לחתום אפילו עכשיו
תגיד, אלונה ברקת
לא, אני לא זוכר שכל כך הרבה מאמנים הצליחו בנבחרת ישראל והתקדמו בקריירה שלהם.
נכון, תגיד, אלונה ברקת הייתה אתמול והביאה אי סביעות רצון, מה החלק שלה, מה המעורבות שלה בפועל?
קודם כל כן, אתמול היא דיברה עם אסיר החמים בסיום המשחק.
היא לא פרשה? רגע, היא לא פרשה מ...
נו באמת, קופמן, נו.
לא, אני יודע שהיא מזרימה.
היא נותנת 5 מיליון, היא לא פרשה.
לא,
אנחנו לא קונים את הסיפורים האלה. אתה יודע, אם יהיה מישהו שיכול לבוא ולספר לי, שאלונה ברקת לא דיברה עם הנאמן במהלך התקופה הזאת, אז אני אהיה משוכנע שאלונה לא מעורבת.
הקבוצה, המועדון כולו, הוא נכס שלה.
אנשים שוכחים בדיוק.
אבל לבוא לדבר עם הצוות המקצועי בשחקנים, זה כבר מעורבות
זה מעורבות. מי שנותן 5 מיליון רשאי להיות מעורב.
אין פה עניין של הרשאה. או שפרשנו מהעניין או שלא.
אז זה עובדה שלא.
הפועל באר שבע רוצה לעשות שינויים בינואר, היא רוצה לשחרר 3-4 שחקנים, היא רוצה להביא שחקנים אולי חדשים, יכול להיות שהפועל באר שבע, ועוד פעם, אף אחד לא פוסל את זה שבחודש ינואר או לקראת ינואר, יגידו לאלונה, תשמעי, משחררים כמה שחקנים, מביאים כמה שחקנים, רוצים לשדרג את הקבוצה, בואי תשימי עוד משהו, ויכול להיות שהיא תשים. אתה יודע, זה קצת מצחיק לומר שאלונה ברקת, אתה יודע, פרשה, עזבה, היא לא יכולה להשקיע יותר, היא חתומה כבעלים, היא נמצאת כבעלים, היא עושה הכל במועדון. נכון שהיא מפקידה את, את, בסוג של נאמנות במרכאות בידי אסיר החמד כל מה שקורה, אבל במצב הנוכחי, אם איך שהפועל באר שבע מתנהלת היום, אין ספק שאלונה ברקת מאוד מעורבת בקבוצה, ואתה יודע מה? אם היא לא הייתה רוצה להיות מעורבת בקבוצה, היא לא הייתה מגיעה למשחקים האחרונים.
יש בזה משהו. יש בזה משהו, אני מסכים איתך לגמרי.
מה יש לנו ביום חמישי?
זה רק עניין של כסף, זה עניין שחזר לה אולי טיפה חיידק. כנראה הוא לא זה.
יוני, אני אגיד לך מה אמר לי מישהו שמאוד מקורב לאלונה ברקת בתקופה האחרונה. הוא אמר לי, תראה, הסיפור הזה שהפועל באר שבע הגיע לשלב הבתים, ועשתה המון 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 כסף, בין 4, כמעט 5 מיליון יורו כבר, הסיפור הזה די הציל אותה במרכאות, כי יכול להיות שהפועל באר שבע לא תצטרך כל כך הרבה כסף בעונה הבאה. ההכנסות מאירופה השנה יכולות לחצות גם את התקציב של העונה הבאה, היא הזרימה את החמישה מיליון שקל שלה, אבל אני חושב שלפי מה שאני שומע, היא תצטרך להזרים את הסכומים האלה, לפחות את החמישה מיליון שקל האלה, גם בעונה הבאה. אם הקבוצה הזאת רוצה להמשיך ולשחק
למה, אותו אם כסף. בעונה, אם בעונה הבאה יהיה קהל והכל יחזור לתפקוד אחרי שנהיה מחוסנים כמו כל העולם, אז הכל פתוח.
אני אתקשר לפייזר לשאול מה קורה, או אתה יודע,
חברה. יש זמן, עד העונה הבאה זה אוגוסט.
אלונה לא עזבה בגלל הקורונה, אדון קופמן.
בסדר, אבל אני אומר עוד פעם, אם היא רוצה...
מה זה קשור לקהל חוזר?
אם היא רוצה לצמצם את ההשקעה...
להחזיר חלק מההשקעה?
לא להחזיר, לא להחזיר, אבל לא להביא עוד כסף. לא דבר להחזיר.
אני חושב שיהיה לה מאוד מאוד קשה לא להביא עוד כסף בשנה הבאה, כי אתה רואה שגם עם הסגל הזה, עם ההשקעה של 5 מיליון שקל, ועם ההצלחה בשלב הבתים, עדיין קשה להפועל באר שבע לייצר משהו. אם היא תפסיק להשקיע בכלל, הפועל באר שבע, אתה יודע, תהיה כנראה במקום קצת יותר נמוך מזה שהיא נמצאת בו עכשיו. אני לא חושב שהיא תלך למקום הזה, אני חושב שזה תהיה טעות גם מבחינתה.
אל תעשו מבאר שבע קבוצה תחתית.
אתה שוכח שבישראל זוכרים את הסוף, קוף. היא לא תעשה את זה.
אבל זו לא קבוצה תחתית, יש את השחקנים, אתמול...
כרגע זה מוקדם להגיד.
אתמול ג'וסווה לא היה טוב. אוקיי, וראינו את זה על המגרש.
מי היה טוב אתמול?
בסדר, אבל הוא הכוכב, הכל נעשה בדברו.
אתה יודע,
אחרי המשחק
נגד סלאביה פראג, דיברו על זה שמריאנו בריירו צריך להחתים אותו עכשיו ומהר וכמה שיותר מהר, כי הוא...
כן, אנחנו היסטריים.
ולא לעשות את הטעות שעשו עם זה, כן, כן.
בדיוק.
בואו נתקדם, יש לנו עוד הרבה ימים ללרלר עליהם.
יש עוד הרבה מה לעשות, יש גם את סינתיהו סלאליך שפתאום נעלם, ויש עוד הרבה בעיות בפועל באר שבע שהם צריכים לפתור. מבחינה מקצועית, בואו נראה איך הם יראו מול לברקוזן, שהבדיקות יהיו טובות, זה גם חשוב.
נכון, איציק, תודה.
תודה.
מליני, הקהל, ערב טוב.
היי, מה המצב?
יום שישי, היה לך...
נשמע שקמת מהשנה.
היה לך ערב סמי, זה קם מאוד.
עוד רגע לשון לילה. אתה עוד לא התאוששת מהחייגות של הדרבי.
כן, מי?
אני התאוששתי, תאמין לי.
יוני.
מה זה מי?
יוני, כן, מה? יוני זה בן פולוי וך, אתה לא יודע איך זה?
פעם בשנה מרשו חוגג.
בוא נדבר על הבועות של יום שישי.
אין, אני חייב את מליניאק לשמוע אותו כל תוכנית, אום.
כן. בוא נדבר על הבועות, על הבאבלס של יום שישי בוולנסיה. מכבי ביתרון 7 נקודות, פחות משתי דקות לסיום. וולנסיה מנצחת ב2 בסיום. היו אצלך קצת רגעים של חרדה, נכון?
תשמע, זה כבר לא בבלס, זה סודה סטרים.
היה קשה.
תשמע, לפעמים אנשים טובים עושים שטויות, ואני מדבר על ספרופולוס, אני לא חושב שהוא נהיה מה, אני מבין שעכשיו הכל עליו, אבל אני הייתי נותן הרבה בשביל להיות למשל זבוב על הקיר, בישיבה של הוועדה המקצועית במכבי.
כבר אין ועדה מקצועית, הרי זה מהזמן של אמנון אבידן, זה כבר אין את זה.
בסדר, אז שספרופולוס יוצא לו לדבר עם וויצ'יץ', אני רוצה להיות זבוב על הקיר. תשמע, לא יכול להיות, אמר לי הבוקר עידו אשד, שבנדר שיחק 34 דקות.
אכן כן.
אני לא האמנתי. תשמע, אני עברתי על הסטטיסטיקה ובדקתי אחוזים.
מה זה, מישהו מכתיב לו את זה?
אני לא יודע, תשמע, אין לי הסבר, לא יכול להיות הוא השחקן שמשחק הכי הרבה דקות על המגרש.
עכשיו, זהו, השאלה אם זה משהו מלמעלה, לא יודע.
מה, זה מלמטה? אני לא יודע.
לא יודע, מה, אם מכתיבים למאמן,
אני גם לא יודע, אבל אתה מאמן, מניניאק. תגיד אתה מאמן, אתה מבין בזה. מה, אתה בא אליי וליוני שאנחנו קלזמרים? תגיד אתה.
לא, אני, יש לי כמה סימני קריאה, וזה סימן שאלה, אני חושב זה שווה שאלה. אבל לגבי סימני קריאה, תראה, יש משהו, הרי כולם עושים טעויות, וכולם נופלים פה ושם, אבל אל תיפול באותו בור, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. היה משחק נגד ביירן מינכן. מה היה בכדור האחרון? ווילבקין הכתיש שלושה. אחרי זה בא משחק נגד אולימפיאקוס, דקה ועשר שניות, מכבי לא הגיע בכלל לזריקה. אחרי זה היה משחק נגד אנדולו, העיבוד כדור המפורסם של בריינט לדורסי, שלדעתי הם אף פעם לא שיחקו ביחד בדקה האחרונה, ואתמול היה עיבוד כדור, אני חושב ביחד, של ג'יג'יס בווילבקין ביום שישי, שאתה יודע, הרי כולם ידעו מה הם הולכים לעשות. רדבק, תיקח קצת סיכון, תעשה שינוי. אתה לא יכול לפעול עוד פעם ועוד פעם.
יש לי שאלה אליך, מליניאק. תגיד, זה שחלק מהמשחקים נגמרים על הבאזר, אז אין פה גם עניין של מזל? אתה לא יכול ככה לתת הנחה ליאניס ולהגיד, הלאה, לפעמים זה חוסר מזל, צירוף מקרים?
קודם כל, נותן לו הרבה הנחה. אני חושב שהוא לא נהיה מאמן פחות טוב, הוא מאמן מצוין, אבל יש משהו שנקרא הנבואה שמקשימה את עצמה. שאתה יודע שאתה הולך ליפול במשהו, שאתה כבר נפלת בו, ואתה רואה את זה הולך ומתקרב, אז איך שהשעון מתחיל לרדת, אתה מכיר את הדקה האחרונה, מתחיל השניות לרוץ מהר, אנשים מתחילים לרוץ בסרט, זה היה משחק ביד. היה 7 הפרש, ואחרי זה היה 4 הפרש, ואחרי זה היה רק צריך לעשות ב-3 הפרש פאול, וכל מיני דברים קטנים ש...
אבל תגיד לי דבר אחד, אם במקום בנדר היה יושב שם לבלטה, בלייזר, הוא לא היה עושה פאול?
לא, לא, עזוב, אני לא שם את זה על בנדר, אני לא קושר, אני רק אומר,
זה לא פעם. הוא היה קרוב לשחקן, תעשה פאול, לא?
הוא איתי, הוא יכול להיות שלא הספיק להגיע. אתה יודע מה?
אבל בלייזר כן היה מגיע.
אני חושב שהם ניסו לעשות ולא הצליחו, אבל זה שרשרת, ואז זה מגיע לכדור האחרון. היה בדיוק אותו מצב, אני כבר לא זוכר נגד מי, נימה לי צסקה בשנה שעברה, שספרופולוס סידר תרגיל, שמע, אני אומר לך, ראיתי אותו 5 פעמים, אמרתי, קוסם, במקום לבוא לכדור, הוא ברח מהכדור, ואילץ את ההגנה לעשות חילוב, וזרק את הכדור לאנטר ליד הטבעת, שמע, אני אומר לך, מסטרפיס של מאמן. וביום שישי, אותה סיטואציה, פשוט הלכו ונתנו להם את הכדור, אתה יודע מה? בשוויון, לא צריך להבין כלום. תחזיק את הכדור, 6 שניות, תזרוק אותו, תבעט אותו ליציע. יש לך הערכה ביד. איך אתה מפסיד כדור שאין מי שירד להגנה?
תגיד, זה שברטולומיאו וקספי חוזרים לעניינים, זה יכול לשנות את תמונת המצב בלונג?
לא בלונג, במיידי. אם הם בכושר... זה שינוי דרמטי. תשמע, אני רוצה להגיד לך...
על פי הדיווחים, כספי ייתכן שישולם מחר במשחק עם הפועל חיפה.
לדעתי זה חיזוק מדהים. אני אגיד לך, בעיקר מבחינת האינטליגנציה של המשחק. מה שהיה למכבי לפני שנה, היו לה 4 שחקנים עם אינטליגנציית משחק נהדרת. שכחו כולם את ג'ק כהן, את דיבורטולומיאו זה עוד אחד, וקספי ויובל זוסמן, והארבעה האלה נתנו למכבי חוכמת משחק באנטר בלי המסכה, שהם, אתה יודע מה, הם עשו דברים שבכלל מאמן לא צריך להגיד, ועכשיו אתה רואה איך הולכים בראש, עם הראש בקיר, עוד פעם דורסי, ועוד פעם ווילבקין, תשמע, קספי יכול להרגיע את הכל ולעשות סדר, אם הוא יהיה בכושר שהוא היה לפני שנה.
כן, אבל כושר משחק בטח אין לו. כמעט שנה הוא לא שיחק.
בסדר, שלב אותו 10 דקות ו-12 ו-14 ותחזיר אותו לעניינים.
למי שלא שיחק זה הרבה. ברמות האלה.
כן, אבל נתתי לך פה חמישה מצבים, חמישה, שמכבי הפסידו על כדור אחרון. לא צריך אותו 20 דקות. אתה צריך אותו לעשות סדר במגרש, במצבים, לפני שמתחילה הקריסה או שמגיעים לכדור אחרון. אין, שמה, הם בהיסטריה. אתה רואה אנשים בהיסטריה. ואתה יודע מה? אני אומר לך, אני ראיתי, אתה ראית את ההשתוללות של וויבקים בסוף, את התסכול, הוא כבר לא יודע מה לעשות עם עצמו, ואתה רואה סטרופולוס במסיבה עיתונאים, זה בן אדם שכאילו נתנו לו פטיש 200 קילו בראש.
תגיד, שכם וויבקים גם כעס על עצמו, על הלוסבול, על העיבוד.
נכון, אבל תשמע, הם בסופו של דבר בני אדם, ויש גבול לכמה שבן אדם יכול לחטוף. הם בשנה שעברה יצאו ממצבים עבודים, והשנה משחק ביד, הם לא יכולים לקחת.
תגיד, מליניאק, זה הפיך המצב שלהם?
100%.
הפיך?
100%, כן. בטח. תשמע, אם אין לך אנשים, אם אין לך שחקנים, אם הארגון הוא רכוב, אם זה, תשמע, אתה אומר, אין מה לעשות, אתה יודע שיורדים ליגה באמצע העונה. אבל יש להם תקנים. אם אנשים יחזרו והקבוצה תתאזן וסאופולוס יירגע ואין לך השנה, אתה זוכר את הישיבות של שמעון מזרחי בשתיים בלילה שמפטרים מאמנים ב-SMS? נגמר הדבר הזה. היום יש שקט מסביב. תשמע, שני ניצחונות, הכל מתהפך.
טוב, עכשיו יש להם את מגיעות מילאנו ו הכוכב האדום לכאן.
משחק קשה מאוד.
שני משחקים קשים. שני משחקים, קודם כל מילאנו, כן.
תראה, הכוכב האדום זה בעיקר קשה בחוץ.
לא, שתיהן באותנה.
אז תראה, מילאנו זה משחק קשה. הם יכולים לקחת, שמע, אם פתאום יבוא להם משחק כמו נגד ז'לגיריס, יקחו אותו, אז הם יקחו גם את הכוכב האדום. אבל כשהם כל כך שבריריים, שמע, זה כספי יכול לסדר את העניינים. ככה אני חושב.
אתה בונה, ארי, אתה בונה על שחקן שלא שחק שנה, אתה כבר רוצה להפיל עליו את כל המועדון.
הוא לא צריך לעשות 20 נקודות ועשרה.
כן, אבל אתה מדבר על מצב שזה, אתה יודע, שהמשחק הוא שקול, כמו שהיה עכשיו ביום שישי, עד השנייה האחרונה, ובאמת כספי יכול לעשות את ההבדל, זה בטוח. אבל לא כל משחק הוא כזה.
תגיד, אתה יודע מה הנזק לאנטר?
מה, בגב? בראש. לא בגב, סליחה, בראש? אני לא יודע, הוא עבר זעזוע מוח. כן. זה מה שאני יודע, את הדברים הרשמיים.
יכול להיות שזה יביא לשיפור אצלו.
לא, בינתיים לא, בינתיים
הוא סובל. עוד כמה ימים, חס וחלילה. עוד כמה ימים, הוא מוריד את המסכה, אתה יודע, קשה מאוד לשחק עם זה. הרי מי שהיה צריך להיות בכדור האחרון במגרש, זה היה צריך להיות אנטר, לא ג'י-ג'י. אבל הבן אדם היה באובדן השתונות.
בבלק.
דיבר לעצמו. הוא מוריד את המסכה, ונרגע, וכספי, כל הקבוצה משתנה.
טוב.
כן.
מתי אתה פה?
יום שלישי.
לך לישון, שלא תשכח.
כן.
עד אז יש משחק קשה נגד הפועל חיפה של יוני הללי.
כן.
יכול להיות שהכדורסל יתמלאו באנרגיה מהניצחון של הכדורגל.
ברור, בטח.
הללי, אני מבקש ממך.
מליניה.
תרים טלפון כמו
קבר. שומעים תפוך עד לפה, באמת, אנחנו שומעים את זה, אתה לא יכול להסתיר את זה.
נו, אני לא מנסה להסתיר. אני, תקשיב, תרים תהיה גבר, תרים טלפון ליואב קאץ, ותגיד לו, אני מתנצל על כל מה שאמרתי עליך בשנים האחרונות.
למה? אתה מתנצל שקטש נותן איזה משחק טוב, אתה מתנצל על כל מה שכתבת עליו בשנים האחרונות?
שנים האחרונות הוא כותב עליו רק טוב.
קטש 10 פעמים.
אבל אתה ממשיך בשלך.
מה בשלי?
אתה ביקורתי מאוד, והוא לא קליינט.
אני,
יוני, לאריה אין קליינטים. אריה כבר גמר, הוא פרש, הוא פנסיונר.
הוא לא גמר, איזה
הוא לא מחזיק כרטיסייה כמוך.
ארגזים של חשבוניות, איזה גמר, איזה גמר.
להבדיל ממך, הביקורת שלי תמיד עניינית.
כן, נכון, נכון, בליניה. טוב,
טוב, טוב. יוני, שחרר אותו, די כבר.
אין לך קלישה יותר טובה בשביל להגיד את זה?
די, די.
שמעתי סמים לאנשים בני 70 ומעלה על החתני מצוקה.
נרכיב לך אחד.
יש לך אחד, קיבלת.
יאללה, ביי.
צ'או.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
נתחיל עם שני משחקי ליגת העל שיערכו הערב, והמשחק הראשון והמסקרן מביניהם ביתר ירושלים מול מכבי נתניה, אם תרצו דרפיץ' וברדה מול האקסיט המפורסמת שלהם, מכבי נתניה. מבחינת נתונים יבשים בטבלה, ביתר ירושלים מקום שביעי עם 7 נקודות, הפסד צורב לבני יהודה במחזור הקודם. מכבי נתניה נראית מצוין מתחילת העונה, מקום חמישי עם 9 נקודות. יחסים, ניצחון ביתי של ביתר ירושלים יניב לכם 1.90, תיקו פי 3, וניצחון חוץ של נתניה, למרות הכושר המצוין שנמצאת בו, 3.15 קוף. יש פה הזדמנות לעשות כסף.
איקס.
איקס, פי 3, גם לא רע. יוני.
אני הולך על נתניה.
יפה, אימור יפה. אני מצטרף אליך. בקיצור, אף אחד פה לא הולך עם הקבוצה הביתית.
לא יודע, נראה לי שנתניה חזקים השנה.
כן, כן, נראים בהחלט טוב, וכיף לראות אותם. משחק נוסף במסגרת ליגת העל, הפועל חדרה, מארחת את מכבי תל אביב. מכבי תל אביב עם פתיחת צולעת, במיוחד העונה בליגה, אלופה כמובן צריך לזכור. מקום תשיעי בסך הכל, 6 נקודות, אבל המצב של הפועל חדרה הרבה יותר גרוע, מקום אחרון עם נקודה אחת בלבד. פה שימו לב ליחסים. ניצחון ביתי של הפועל חדרה 7.40, תיקו 4.80, וניצחון חוץ של מכבי תל אביב 1.20. יוני, אתה חוזה פה? לא, ממש לא.
1.20 על 7, נו באמת.
למה לא? מכבי תל אביב עדיין פייבוריטית ברורה מול הפועל חדרה. הפועל חדרה נראית רע, מקום אחרון 1.1. אתה בעצמך אמרת שתוך שבועיים מכבי תל אביב גם יכולה להיות במקום הראשון.
נכון, אבל תרשה לי ללכת על הכסף.
בסדר, יש גם תיקו וגם ניצחון.
אני הולך על ניצחון לחדרה, אני הולך על הכסף.
וואו, איזה חתיכת אימור.
מה לעשות, אני רוצה את הכסף הזה.
אבל גם צריך להיות ריאלי. קוף, תמחית אותו, תמחית אותו, תמחית לי את הילד.
אני אקח את ה-20.
כדור הארץ קורא ליוני.
1.20. כן. מספיק 20 אגורות ביד.
הוא פתאום, אתה מבין?
קוף נהיה, נאמר הסולידי והשקט. כן, השפוי. אז אני אשלים את התמונה ואני אלך על תיקו. 4.80. שזאת גם כן תוצאה מפתיעה מאוד לדעתי.
מפתיעה לגמרי, נכון.
100%. נסיים עם משחק מהליגה הספרדית. גרנדה מול ויאדוליד. שימו לב לגרנדה, לא ממש ספרו אותה מתחילת העונה, אבל הקבוצה המפתיעה הזאת מדורגת במקום החמישי עם 14 נקודות. סתם לדוגמה, היא נמצאת מעל ברצלונה. ויאדוליד מקום מאחרון, 6 נקודות בלבד. ניצחון ביתי של גרנדה 1.75, תיקו 3.10, וניצחון חוץ של ויאדוליד 3.55. קוף, לדעתי יש לך איזושהי סימפתיה לקבוצה של ויאדוליד.
כן,
משהו עם כדורסל, נכון?
כן.
משהו עם מול הפועל תל אביב, עם שמעון אמסלם, אני לאט לאט בונה לו את הסיפור.
בונה לו, בדיוק.
אמסלם, סבוניס, אמסלם נתן לי משחק חייב מול סבוניס, קוף, אתה רוצה להמשיך או שאני אספר את הכל כבר?
לא, זה...
אוקיי.
זה המשחק שהוא קלה בו הכי הרבה נקודות בקריירה.
שמעון, לא סבוניס.
אני הולך פה על איקס.
איקס, 3.10. אימורי מעניין. יוני?
אני הולך על אחד.
אחד, גרנדה 1.75.
כן.
אני מצטרף אליך, אני נראים העונה, פשוט הרבה יותר טוב מויאדוליד. אוקיי, שעה הבאה קצת לדורסה, לא קצת ליגות מאירופה. עד אז תודה חברים, עכשיו ראו אותי מדיווחי התנועה.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
החידה היומית.
אתמול כאמור הפועל חיפה גברה 2-1 על מכבי חיפה בדרבי חיפה. אנחנו שואלים אתכם מי הוא מלך השערים של הפועל חיפה בדרבי בכל הזמנים. ניתן להשיב את התשובה בדף הפייסבוק של התוכנית עם שם ומספר טלפון. הפרס הוא גיפט קארד בשווי 200 שקלים, מתנת knocknock.co.il, חנות אונליין ייחודית למכירת מוצרי חשמל ומוצרים לבית, כל המוצרים במבצעים חסרי תקדים לכבוד בלק פריידי.
חזרנו, עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב. עוזי?
כן, אהלן.
היי, בוא נדבר קצת על אירופה. קודם כל, דורטמונד 5-2 על הרטה ברלין, 4 שערים של הרלינג הולנד במחצית שנייה. תשמע, הילד הזה, שפעם היה מחליף של מונס בזלצבורג, כן, הולך לכבוש את העולם.
א', הוא כבר בדרך, ילד, אתה יודע... ילד, הוא קריש, הוא לוויתן, זה מדהים כמה הוא חזק ואיך הוא בנוי והיכולת סיום שלו.
ומהירות.
הכל יש לו, הכל יש לו, ממש מפלטת.
מהירות מטורפת.
ואם מדברים על, כמו שאמרת, רביעייה במחצית שנייה, משחק חוץ, זה דבר ש... רק שחקן אחד של דורטמונד עשה בעבר, או במיאנג, אבל באיזה משחק חסר חשיבות. מדברים על ילד, נכנס אתמול יוסוף מוקוקו, בן 16 ויום, שזה הכי צעיר שאפשר, כי החוק הגרמני פעם היה מותר להבדיל ממקומות אחרים רק מגיל 17 להיות בליגה, ומהשנה מעל גיל 16, והבחור הזה, חצי גרמני, חצי קמרוני, אומרים שהוא הולך להיות... הולנד הבא, אז הוא רק שיחק כמה דקות, החליף את הולנד אגב, משהו שהוא קצת סמלי, וכשהולנד יעזוב עוד שנה, עוד שנתיים, כי הוא לא יישאר בדורטמונד, הוא ילך לקבוצה יותר גדולה.
אז גם הוא יעזוב עוד 3-4.
לא, אז הוא יחליף אותו, והכישרונות הצעירים של דורטמונד ימשיכו, היא תמשיך להשביח שחקנים. הולנד לא סתם זכה...
צריך להזכיר שגם לבנדובסקי הגיע לביירן דרך דורטמונד.
כן, אבל לבנדובסקי, אתה יודע, גדל ב... נכון, אבל לבנדובסקי כבר היה כוכב ושהגיע מפולין לדורטמונד, הוא כבר היה שחקן מוכר, זאת אומרת, זה לא אותו דבר. והולנד, צריך להגיד, זכה שלשום במה שנקרא גולדן בוי, פרס הכדורגלן הצעיר באירופה שמחלק העיתון טוטו ספורט האיטלקי, ובצדק זכה. המספרים שלו בדורטמונד, הוא הגיע אליה קשה... זה נראה המון זמן, גם בגלל הקורונה, אבל הוא הגיע בסך הכל לפני 10 חודשים. הוא באמצע העונה שעברה, זה עבר צלצבורג, יש לו 23 שערים ב-22 משחקי ליגה בדורטמונד, שזה דבר ש... אין דברים כאלה.
בוא נלך לתיקו שמחלץ את ביירן מוורדר ברמן.
משחק שוורדר ברמן מול ביירן זה משחק הכי בנקר שיש בהיסטוריה של הליגה הגרמנית. בעשר שנים האחרונות, ליגה, גביע, מה שאתה לא רוצה, ברי נצחו 22 פעמים רצוף, 79-15 בפרש הארים, זאת אומרת, היו שם שמיניות, שביעיות, שישיות. ברי בבית נגד ורדר ברמן, בטוטו לא נותנים לזה יותר מ-1.02, ובקושי, כמו שאמרת, בקושי אם לא נויר, בקושר פנטסטי ומציל כמה כדורים, כמו שעושה אגב עם גרמניה.
מה קורה לביירן? בוא תגיד לי.
אני חושב...
זה מעניין.
לא, קודם כל אי אפשר, קודם כל אי אפשר להיות אחרי חצי שנה יותר, שנה כמעט של ניצחונות, של דברים מדהימים שהם עשו גם באירופה, זכו בכל תואר אפשרי, טראבל וכולי, אתה לא יכול כל הזמן לנסוע על 150, וצריך לזכור שהייתה פגרת נבחרות, שחקנים נסעו, שחקנים חזרו, הם גמרו את הליגה, הם גמרו את ליגת האלופות בסוף אוגוסט, התחילו את הליגה בתחילת ספטמבר, השחקנים האלה לא נחים לרגע, יש עכשיו כל שבוע ליגת האלופות באמצע שבוע אחרי שחזרנו מהנבחרות, אז אתה יודע, הם גם בני אדם, ועדיין הם
מקום ראשון.
מקום ראשון בהפרש שערים.
מה קורה לביירן? מה קורה
במקום ראשון? אחרי שהתרגלת שהם שמים שביעות ושמיניות, אז הם מאבדים נקודות, מטפו, אבל בוא נגיד שלא הייתי מאמר נגד אליפות של ביירן גם השנה בגרמניה.
כן, קריסטיאנו עם...
כן, כי נראה שלמרות הולנד לא היית נותן לדורטמונד איזה ככה.
לא, דורטמונד יאבקו, אבל אני חושב שאיך ש... זאת אומרת, בסופו של דבר...
הם יפסיקו להיאבק במרץ.
מאוד מאוד מוכשרת, אבל בסופו של דבר הניסיון, אתה רואה את זה גם במשחקים ביניהם, בקלאסיקר עם השליטה של ביירן בסופו של דבר בשנים האחרונות, בטח מה שקלופ עזב את דורטמונד היא ברורה, ובסוף בסוף, אם צריך לאמר, אז זה ביירן. כמובן שאני גם יכול לטעות ביירן.
בוא נעבור לאיטליה, שני שערים של רונלדו במחצית הראשונה, מספיק ל-2-0 מול קליירי, אין שם מאבק בכלל כרגע.
לא מדויק, תשמע, יובי לא התחילה את העונה טוב, היא ניצחה
אומרת. אבל היא התיישרה.
אבל מילן, כרגע ססואלו שניצחה היום ראשונה, מילן יכולה לחזור להיות מקום ראשון. אינטר ניצחה היום 4-2 אחרי פיגור 2-0 לטורינו. אני חושב שיובי... כן, יובה עדיין, למרות הפתיחה הלא טובה, מועמדת מספר אחת לאליפות, אבל אני חושב שהיא משלמת קצת שכר לימוד על פירלו. פירלו, אתה יודע, אישיות כדורגל שאי אפשר לא להריץ כשחקן, ואולי הוא גם יהיה מאמן גדול, אבל הוא נכנס לתפקיד שבלי שום ניסיון, וכרגע, למרות רונלדו, ולמרות שהם בסדר, צריך לזכור שהם קיבלו 3-0 טכני על נפולי, לא בטוח שהמשחק הזה נגמר עם 3 נקודות ליובה, אז הם רק בסדר, לא, אני חושב שיהיה מאבק באיטליה.
כן, לא, זה לא שהם רק בסדר, הם קצת פחות מהנורמה, ותראה, הם עדיין עם נקודה 2 הבדל מ...
כן, אבל שוב, הניצחון הזה, יכול להיות שישנו את ההחלטה על הניצחון של הטכני. אתם מסתכל על הטבלה עכשיו שמילן ונפולי יוצאות לשחק ביניהן. אני חושב שדווקא באיטליה יהיה מאבק, לא יודע כמה מילן תצליח להחזיק מעמד, יש לה את זאטן, יש לה כמה שחקנים טובים, אבל אני לא חושב שהיא בנויה לקחת אליפות, אבל אני חושב שדווקא יהיה מאבק ויהיה צמוד באיטליה, זה לא יובה ועוד 19.
יש לך גם את אינטר מאחורה.
אז אני אומר, זה לא יובה ועוד 19, יש שם מאבק, יש שם, יהיה צפוף. בכלל צפוף, גם באנגליה, אתה יודע, אני חושב שהשנה, בגלל
הלוב הצפוף,
יהיה מעניין בהרבה ליגות.
בואו ניסע לספרה קצת. אתלטיקו מדריד מנצחת את ברצלונה, אבל זה לא 1-0 כמו שברצלונה, איך היא נראית והיא לא נראית.
קודם כל צריך לדבר על אתלטיקו, שהיא נראית מצוין גם בהגנה, ספגה שני שערים ב9 משחקים או ב8 משחקים, מבקיעה שצריך, גם שלואי סוארז מבודד ולא משחק, וגם שז'ואה פליקס שבדרך כלל שמצוין העונה לא הפקיע, אז יש אחרים שמבקיעים, קרסקו בשער פייפה, אבל שבא קודם כל בגלל הטעות של טרשטגן. ברצלונה פתיחה הכי גרועה שלה מזה 17-18 שנה, אבל זה לא רק הפתיחה הגרועה, זה הרגשה בלי קשר לפציעה של פיקה, שכנראה...
הפציעה של פיקה זה רווח נקי, סליחה שאני אומר
אליי. אז יפה, אני מדבר...
רק שאין להם מחליף, אין להם מחליף לפיקה.
הם ימצאו מחליף.
לא, לא, שהוא לא אמור להיות שחקן הרכב, דעתי על פיקה בשנים האחרונות ידועה, ואמרתי אותה לא פעם, אבל... שהוא מטיטי פצוע תקופה ארוכה, שהרוח הוא פצוע, אז אתה יודע, יש להם בעצם בלם טבעי עכשיו רק את לנגלה, אז עדיף פיקה מאשר אימפרוביזציה שפתאום אתה מעביר מגן, להיות בלם וכו'. טרשטגן גם, היה תקופה שאמרו איך הוא לא שואר למחרת גרמניה ונויר, כן, אז עכשיו כבר לא שואלים את זה, טרשטגן בירידה, וברצלונה, כן. לא, ברצלונה פשוט לא נראה טוב, וגם מסי
טרשטגן בירידה בגלל שיש לו הגנה פח השפעה, זה הכל.
יכול להיות, אבל עונה שעברה ההגנה הזאת לא הייתה יותר טובה, וזה שתי עונות והוא היה יותר טוב.
רבותיי, אני צריך להתקדם. עוזי, המון תודה.
להתראות.
מה אתה רוצה מטרשטגן, יוני? תסביר לי, אני לא ממה אתה רוצה.
לא, כי אתה
יודע,
הוא שוער נבחרת ישראל ושוער נבחרת גרמניה, והוא יותר טוב מנויר. נויר משחק בקבוצה ששומרת עליו.
הוא יותר טוב מנויר?
לדעתי כן.
טוב שאתה לא מאמן.
נויר כבר בסוף הדרך.
טוב שאתה לא מאמן השוערים של גרמניה.
נכון.
לירן שכנר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
מה הולך?
אני יודע, תגיד לי אתה, לסטר ליברפול, מה אתה רוצה שיהיה?
כן, אני, תשמע, יש ימים שנותנים לי חופש, ואני
מתחיל
לחשוב על כדורגל, אז...
תיזהר.
אלה ימים הטובים.
אבל כן, אנחנו... מה זאת אומרת? אתה מתקשר לאשתי עכשיו? אתה מנשים?
תיזהר.
דבר איתי על לסטר ליברפול ותעזוב אותו כבר.
טוב, בינתיים אגב לידס וארסנל, לידס שולטת, ארסנל נראית נורא 0-0, אבל בואו נדבר על המשחק המרכזי. ליברפול מגיעה למשחק מול לסטר, באמת במצב לא טוב מבחינת סגל שחקנים. כל ההגנה שלה, כמעט כל ההגנה חוץ מרוברטסון, ההרכב הראשון, פצוע או חולה, גם ג'ורדן אנדרסון הקפטן איננו, אלכסנדר ארנולד, ג'ו גומז, ונדאי כמובן, כולם אינם בחלק הקדמי, מוחמד סלאח חולה קורונה ולא לא יעמוד לרשותו של קלופ, כך שלסטר מגיעה למשחק המאוד חשוב ומסקרן הזה, ביתרון משמעותי, וליברפול מארחת, צריך לזכור, אנפילד הוא באמת בית ומבצר, כך שגם במצב הזה, למרות שלסטר מגיעה למשחק הזה כשהיא ראשונה בטבלה, גם במצב הזה קשה לראות את ליברפול מפסידה באנפילד. אבל זה באמת משחק...
לסטר מגיעה ראשונה, לא טוטנאם ראשונה?
לא, עכשיו טוטנאם ראשונה, אבל המחזור הזה התחיל כשלסטר בפסגה.
נכון.
וצריך קודם כל להסתכל על זה ככה, ולשאול האם לסטר באמת מסוגלת לשמור על הפסגה גם כשהיא משחקת את המשחק הכי קשה בליגה באנפילד. ואני אומר שכן, ועדיין זה משחק שהכל פתוח, כי ליברפול בבית זו קבוצה שכמעט בלתי אפשרי לנצח בפרמייר ליג, ובכל זאת, כשמסתכלים על הטבלה ורואים את טוטנאם וצ'לסי ראשונות, הן גם נפגשות במחזור הבא, אז מבינים שהעונה הזו, אנחנו לא יודעים לומר, באמת, אתה לא יכול לדעת עכשיו ולהגיד, זו הקבוצה הפייבוריטית, אתמול מוריניו עשה באמת הצהרת כוונות אמיתית,
אתם סתם מסבכים אותו, אלוף הוא לא יהיה עם טוטנאם.
לא, אבל...
איך אתה יכול לדעת? אתה ידעת שלסטר תהיה אלופה?
תחושה.
תחושה, כן, זה נכון.
אחרי שאתה מנצח את מנצ'סטר סיטי, ואתה לא מפסיד מאז מחזור הפתיחה, וגם שתי תוצאות הטקו שאתה משיג, זה תוצאות של גזלו ממך בדקה האחרונה עם שערי שוויון, אז לטוטנאם יש את זה העונה, באמת השאלה עד כמה. ואם אני מחזיר אתכם לערב, אז השאלה האם ללסטר יש את זה הרבה יותר מהעונה שעברה,
וגם לא, לליברפול, ליברפול, זה האיום של טוטנאם זה ליברפול, לא לסטר.
ליברפול היא עדיין המועמדת מספר אחד לזכות בתואר, היא קצת הכי טובה באנגליה.
לסטר, אתה יודע, יכולה לגנוב, אבל לא מאמין שהיא יכולה לרוץ עוד פעם את כל הדרך הזו עד לאליפות.
אתה תאמין אם היא תנצח היום באנפילד? אתה תאמין יותר?
לא, אני גם לא.
אתה גם לא מאמין, שכנר. אתה רוצה עם כל עוד את היתריה הזו, אבל אתה לא מאמין.
אני לא מאמין שלסטר מסוגלת ללכת עד הסוף, לא. כרגע אני לא מאמין.
ואתה לא מאמין גם שהיא מסוגלת לנצח בליברפול היום.
אני מאמין בזה. לגמרי מאמין בזה. הערב באנפילד, לסטר יכולה לנצח. השאלה של שאלת האליפות, זה באמת נראה באמת פנטזיה שלסטר תלך עד הסוף. אבל הערב, בכושר שלה עם שישה ניצחונות רצופים, יכולה לנצח באנפילד ולשבור את הרצף המטורף של 64 משחקים ללא
הפסד. מה קורה לסיטי, תגיד לי.
בואנה, זה יכול להיות מאץ', אתה יודע, פפ, קלופ ומוריניו בקרב על האליפות. זה חגיגה, זה מעלה
רייטינג. תראו, אנחנו צריכים לחזור לשידור של לידס וארסנל, אני אגיד שתי מילים על פפ. כנראה שמנצ'סטר סיטי לא התכוננה טוב לעונה הזו, בעיקר בהתקפה. אתה לא יכול לקחת אליפות כשיש לך שני חלוצים שכל הזמן נפצעים, ובלי ג'זוס ואגוארו, אין להם עוד התקפה. וזו הבעיה המרכזית של מנצ'סטר סיטי, לא כובשת כמו פעם. אז בקטע הזה סיטי לא תוכל להיות אלופה, אלא אם כן היא באמת תביא שחקני על התקפים בחודש ינואר. כרגע זה לא נראה כך.
על הכיפאק שכנר, לך לעבוד, תעשה משהו עם עצמך.
ביי לכם. ביי ביי.
ביי. רנה ברנובסקי, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן קופמן, ערב טוב.
אתה במשחק היום בין הפועל חדרה למכבי תל אביב,
נכון.
שידור הישיר בספורט 2
ב-19:45 מתחילים שידור, המשחק עצמו ב-8.
תן לנו הרכבים.
הרכבים, נתחיל מכבי תל אביב, באמת שדוניס הולך על מערך די התקפי היום, ארבעה שחקני הגנה, טננבאום כמובן בשער, מאור קנדיל, הרננדז, ייני שפרש מהנפרד, ואנריק סבורית שקפץ לי יומיים לראות את הבן החדש שלו בספרד והספיק לחזור לישראל, ובקישור גלאזר, דור פרץ, דן ביטון וטל בן חיים, ובחלק הקדמי יונתן כהן ואלכסנדר פשיץ', אני עוצר את הדיווח על ההרכבים, כי אני מזהה שחקן של חדרה שנפגע במהלך החימום, וככה שרוי כרגע על קר הדשא. אני לא רואה מפה מי השחקן, אבל ראיתי שלושה אנשי מדה שרצים לעבור, אני מקווה שהכל בסדר. כמובן שעוד שנייה אנחנו נעדכן ברגע שנקבל עוד פרטים. לפי מה שאני רואה מפה, ספג כדור חזק בבטנו, אז אנחנו מיד נעדכן. נעבור להרכב של הפועל חדרה, שתחסר היום גם את ויסם רבח שגמר את העונה עם קרע בצלבת, וגם טל כחילה שסובל מקרע באחד משרירי רגליו, רובי לבקוביץ' הוא השוער, נועם כהן המגן הימני, שלושה בלמים של הפועל חדרה, ג'ונתן ציסה, מנשה זלקה ואוביידה חטב שחתם בקבוצה לפני מספר ימים, ואבדאללה ג'אבר הוא המגן השמאלי. בקישור תמיר גלזר, אח של דן גלזר, אותו גלזר מפורסם שנדבק בקורונה והדביק אחר כך את כל מכבי תל אביב, עומר לקה, אוריף מסיקה, גוסטבו מרמנטיני ושובל גוזלן. נעדכן שהשחקן של חדרה מתאושש. עוד שנייה בודקים את אם הוא יכול להזיז את כל... כן, כן, אם הוא קשיר, ובינתיים אני רואה שהוא בסדר, מסמן לרופא שהוא מרגיש טוב. כמובן שעשיתי משיכת שיעורי הבית, רואי ריינשרי ורואה שופט הראשי, דודו ביטון ודביר שימון הם צמד הכוונים, איתן שמואלביץ' ומתי יעקובו וישבו בניידת הוורקה, והשופט הרביעי ניב שטייף, צריך לבדוק אם זה אותו הבן של שמואל שטייף, מסמנים לי שכן, אחד מבחירי השופטים שלנו שהפך להיות גורם בכיר באיגוד השופטים.
המדריך הראשי, כן. ברנובסקי, המון תודה.
בשמחה, ביי. חברים, ערב טוב, ביי.
חזרנו, לקראת הקורונה, לא לקראת הקורונה, בעת הקורונה, עיריית תל אביב מקדמת פרויקטים של ספורט לציבור התושבים. אנחנו אומרים שלום וערב טוב לליאור שפירה, יושב ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט בעיריית תל אביב, שלום לך, ערב טוב.
היי, ערב טוב לכם, שלום.
בוא דבר איתנו על הפרויקטים שאתם מארגנים כדי, אתה יודע...
אני אספר לכם, אגב זה מאוד חביב. אנחנו הבנו שעונת התרבות והפנאי צריכים לעורר אותה בגלל באמת המצב, ואנחנו עשינו עונה תחת הכותרת תל אביב יפו לא מפסיקה, שהבנו ואנחנו מיישמים פעילות ספורט בקפסולות לפי הכללים של התו הסגול. אנחנו נניח עושים עשרות אירועים שנקראים ספורט קיד ברחבי העיר, שעושים אימונים לילדים בתוך החצרות של הבתים המשותפים. אנחנו נניח עושים אירועי התעמלות לבני גיל השלישי. אנחנו עושים משהו מאוד נחמד, אגב, עכשיו לאחרונה התחלנו יותר עם זה. אנחנו עושים אליפות פינג פונג ביתית. אנחנו באים עם שולחן לבית, זה בית גדול, באים לשולחן ונותנים לאנשים לשחק פינג פונג על שולחן.
אבל איך אתם מנהלים את זה שלא תהיה התקהלות וכל
הדברים? כן, 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 אנחנו מאוד מקפידים. אנחנו עושים כל הדברים מאוד נחמדים. האמת שהחבר'ה מאוד מאוד יצירתיים. אני אתן דוגמה נוספת. אנחנו בסוף החודש נתן חכות, נשאיל חכות, ונעשה, נאפשר לדוג בנמל יפו בחודש נובמבר ודצמבר. שזה מאוד נחמד. אנחנו נניח נעשה עמדות יוגה מוגנות מגשם בחוב בוגרשו ובמציצים.
ליאור. כן. תגיד לי, כמה מתושבי תל אביב יפו עוסקים בספורט בכלל? יש לכם נתונים?
כן.
כמה זה...
מדהימים. באמת, יש לנו... מעל 85% מהתושבי העיר עוסקים בספורט. אגב, זה סקר שבדקנו לפני תקופת הקורונה. לדעתי עכשיו, בתקופת הקורונה, הכמות עלתה פי כמה וכמה. אנחנו רואים את זה בכל המתקנים העירוניים שלנו בפארקינג והכל, הם מפוצצים. אנחנו ממש צריכים לנהל אותם. את כמות האנשים, אם אתם מסתובבים על הטיילת או בפארקים בערב, ביום, כמות אדירה של אנשים עושים ספורט.
תגיד, ואתם מעמידים גם מתקנים, אתה אומר, באים לחצרות של הבתים או לבתים גדולים ושמים שולחן פינג פונג, אתם מעמידים לרשות הציבור, לפי התקן, את המתקנים שלכם?
כן, כן, אנחנו עושים הכל, אנחנו מתקנים שכל מה שאני אמרתי לך עכשיו הוא בחינם. הכל אפשר לראות באתר העירוני או בדיגיטל. אנחנו באים ועושים, ואלפי אלפי אלפי תושבים משתתפים בפעילות. ואנחנו גם עושים עוד משהו, וזה האמת היא סימבולי, כי האירוע הספורט האחרון הגדול שהיה במדינת ישראל לפני הקורונה זה היה המראטון שלנו, שגם אני לא יודע אם אתם זוכרים, שהיה ספק אם אפשר ספורטאים מבחוץ. נכון. זה היה האירוע האחרון שאיכשהו אפשרו לנו, והיום אנחנו רוצים לעשות אירוע מראטון מסוג אחר, אינדיבידואלי, שכל אחד יקבל את הצ'יפ שלו, את הזה, ירוץ לבד, ואנחנו נעשה הרשמה, וכולם ירשמו את התוצאות אצלהם, וזה סוג של אירוע מראטון, אבל במגבלות הקורונה.
למה לבד? למה לא יכולים עשרה לרוץ? אם כבר עושים
את זה? לא, התכוונתי לא שאנחנו נעשה את זה בסדר גודל הענק. ברור שבקבוצות האלה, כל מה שמותר בהתאם לתו הסגול, או בהתאם
לתו. יפה, רעיון מעולה.
כן. האמת היא שיש, אנחנו, כפי שאתם מכירים, תאיר, אנחנו לא מעט רעיונות. יש לנו הבעיה שאנחנו לפעמים נתקלים בסירוב, נניח, אנחנו מאוד רוצים להחזיר את התרבות, מופעי תרבות בבלומפילד, ולשמש את זה בדשא, בפתוח, ולעשות, והכל, אבל אנחנו לא מצליחים לקבל, לעבור את הסירוב של הממשלה כדי לעשות את האירועים האלה, אבל בהחלט אנחנו חושבים את המקסימום שאפשר לעשות בתקופה הזאת לתושבים.
יפה, אנחנו לקראת החורף, אני מקווה שתמצאו גם פתרונות לא לחללים, לא למקומות סגורים, אבל לחללים גדולים סגורים, כדי שבאמת תושבים ימשיכו להזיז את עצמם, ועל הכיף הקליאור, המון תודה.
יופי, תודה שהתעניינתם, תודה רבה לכם.
בכיף. אנחנו עכשיו עם רועי כהן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, קוף, מה קורה?
עוד לקראת השמאמי נבחרת ישראל וצוותו קבעו את הסגל היום. סגל עמוס בכישרונות צעירים וכוכבים ותיקים. מי בולט לך שאיננו בסגל?
השם הראשון שקופץ זה כמובן מרטין
מור. למה הוא לא בסגל? בגלל ש מחלוקת בינו לבין עודד, או שסתם הוא לא רצה?
אני אגיד לך מה, אנחנו זוכרים שברטימור שיחק בירושלים אצל קטש, הוא דווקא זומן לנבחרת, למרות שהוא לא היה פקטור בקבוצה של קטש, ולא היה לו, לא היה לו סטטיסטיקה טובה ולא היה לו מספרים טובים, הוא זומן, לא כל כך שיחק, לפעמים שוחרר מהסגל, אבל זומן. פה אתה רואה מצב הפוך שהוא עזב את הקבוצה, הוא מלך הסל עם הישראלים כרגע, מלך הסל עם הישראלי כרגע,
ולא מזומן.
ולא מזומן, אז זה מוזר, כי גם אם אתה מסתכל בעמדה מספר 2, מכן יש בנבחרת, אתה לא רואה מישהו יותר טוב ממנו, אבל זה מראה על כך שבדור הנוכחי יש כל כך הרבה רכזים טובים, אז קטש פשוט כנראה מתכוון לשחק עם שני גרדים שהם רכזים.
כן, אבל
זה הסגנון שהוא הולך אליו, ובוא נגיד ככה, אני חושב שבנבחרת מבינים שאולי אם שחקן מסוים, במעמד מסוים, יכול לבוא לנבחרת, אבל הוא לא יהיה דומיננטי, אז אולי עדיף לא להזמין אותו.
בעיקר, אני חושב שבעיקר, בעיקר כאשר נוסעים לשני משחקים בבועה בוולנסיה, ואתה פשוט יושב חי בתוך הבועה ולא, לא נרשם אפילו, כי אתה יכול, אתה מוגבל ברישום השחקנים, אז יש לך פה בעיה. אולי זו גם הסיבה שפשוט,
אני לא חושב, יכול להיות, קודם כל, כמובן שיש מכסה של שחקנים, אבל אני לא חושב שזה בגלל זה.
לא,
אני חושב ששוב, זה שילוב של הסגנון של הקו האחורי שיש לך כרגע בדור הנוכחי, שכולם רכזים, לצד העובדה שאם ברטימור פחות מתאים לסגנון המשחק של קטש, אז אולי באמת עדיף לא להזמין אותו, אבל זה מוזר, אני יכול להבין למה אנשים מרימים גבה.
נועם דוברת, ילד בשנתו ה-19, אבל הוא יותר 18 פלוס, זומן לנבחרת, והוא באמת כוכב בהתאבות.
נועם דוברת זה שחקן שאני, תשמע, פעם בעשור בערך, יש לנו שחקן שאתה רואה אותו בגיל כל כך צעיר, והוא משחק כאילו בן 30. אם זה בעשור הקודם, זה היה יוגב החיון. אם אתה הולך יותר אחורה, זה דורון שפר. שחקנים שהבגרות שלהם, זה משהו שהוא מולד מבחינת סגנון המשחק שלהם. אתה רואה את נועם דוברת משחק, אתה אומר, לא יכול להיות שהוא בן 19. הוא באמת משחק כמו בן 30, הוא כמעט לא טועה. הוא מאבד מעט מאוד יחסית לרכז.
הוא עוד לא בן 19.
הוא עושה הכל טוב.
הוא יותר קרוב 18.
הוא עושה הכל טוב. הוא עושה הכל טוב. ואם אנחנו מסתכלים, מדברים הרבה עכשיו דראסק והמדר ואבדיה והכל,
זהו, כמה זמן הוא יישאר פה?
אני לא יודע, לא, עזוב, בואו, אנחנו חותמים את העגלה לפני הסוסים, אני לא יודע מתי הוא יוצא לדראסק ואם הוא יבחר לדראסק, אבל
לא,
אפילו אולי פחות
לפני, אני מאמין שלא השנה הבאה, אבל שנה שלאחריה. אבל בכל מקרה הוא לא יישאר פה. גם אם הוא לא יבחר בדראפט, הוא לא יישאר בישראל עם הכישרון שלו.
לא, מה זה לא ישאר בישראל? יכול להגיע למכבי תל אביב, להיות שחקן יורו ליג, אתה יודע, זה לא...
בסדר, אבל הוא יכול ללכת...
זה המסלול שהרבה שחקנים...
הוא גם יכול להיות ללכת ולהיות שחקן מוביל בקבוצה אחרת. אני ראיתי הרבה שחקנים שהולכים במכבי תל אביב ולא הופכים בדיוק לכוכבים. היו גם
כאלה. אני חושב שנועם דוברת, כדי להתחיל להיות בדיבור של פרוספקט דראפט,
צריך להיות במכבי תל אביב.
לא, 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 למה? היה מדר עשה את זה בלי מכבי תל אביב. זה לא קשור. גל מקל הגיע ל-NBA בלי דראפט ובלי להיות במכבי תל אביב.
לקח חליפות עם מכבי חיפה.
ליאור אליהו הגיע מגליל עליון.
לא, הוא נבחר בסוף. לא, הוא נבחר. הוא נבחר בדראפט, אבל הוא לא שיחק. אבל אני חושב שמה שנועם דוברת צריך לעשות כדי להתחיל להיות בשיח, זה גם מעבר ליכולת שלו על המגרש. אין מה לעשות. אנחנו חיים בעולם של באז ושל יחץ, והוא צריך יותר, לא הוא, אלא הסביבה שלו, צריכה יותר לעבוד בזה. יותר בז, יותר יחץ, אנחנו רואים למשל ים הדר, היה מקבל סרטונים מחמיאים מחברת, מכל מיני חברות מדיה אמריקאיות, שיש להם המון המון גולשים והמון המון עוקבים, והדברים האלה משפיעים. נרצה את זה, נרצה או לא, נאהב או לא, הדברים האלה משפיעים,
ואני חושב שזה תחום שנועם דבר צריך להשתפר בו. אני מאמין שברגע שבאמת הוא יחליט שהוא הולך על זה, ידעו איך לתפעל את העניין. בוא נדבר על איך אנחנו בגבוהים. נכון שנבחרת ספרד זה לא הסירייה הראשונה, אבל יש שם גם את פולין שניצחה את אותה ספרד אחרי שאנחנו ניצחנו מפולין. איך אנחנו נמצאים עם שחקני הפנים בדיוק?
קודם כל פולין כנראה, לא כנראה, יופיעו בלי אי-ג'י סלוטר, שזה משמעותי מבחינתנו ומבחינתם.
כן.
הוא אגר את המתאזרח המוביל שלהם, אז הוא לא יהיה, אז... בונוס קטן לנו. תראה, מבחינת הגבוהים, אתה רואה שכל הזמן אתה רואה את הדורות, אתה רואה שיש לנו הרבה מאוד שחקנים בעמדה מספר 4, לא כולם בהכרח שחקני פנים, אז שחקני פנים אתה יכול לראות שיש לך את עידן זלמנסון, היה יכול להיות את עידי סגיב אם הוא לא היה פצוע, אבל הוא פצוע. כך שהקו הקדמי אין בו הרבה יותר מדי שינויים אצלנו. יש את בן קרטר שזומן, שגם לא בטוח הוא יעבור את הניפוי האחרון. מי שממריא לספרד זה 15 שחקנים.
כן.
שלושה יצטרכו להיות מנופים. יכול להיות שאנחנו נעשה את הבועה הזאת בכלל בלי מתאזרח, לא חייבים. אז זה גם אופציה. אבל אני חושב שבאמת, הדור הזה הוא משופע בשחקנים בעמדה מספר 1 ועמדה מספר 4. בין לבין קצת יש אולי היצע פחות עשיר שאפשר לבחור ממנו.
תאורטית אנחנו יכולים לנצח בשני המשחקים שם בבלנסיה, גם את פולין וגם את... ספרד, ששוב,
העניין הוא שהספרדים, אתה אף פעם לא יודע, אתה אף פעם לא יודע מאיפה זה יבוא לך. אתה רואה שחקנים, אתה רואה את הסגל את הסגל על הנייר, אתה אומר, אוקיי, אפשר אולי להתמודד עם זה. אבל אתה יודע, בכל זאת, למרות שזה בלי קהל, זה עדיין על אדמת ספרד, וזה עדיין מגרש ביתי, וזה עדיין כל הקטע של בועה, זה עדיין לא כל כך מובן לרוב השחקנים שיגיעו לשם.
תגיד.
בוא נגיד שאם נצא מאחד-אחד בבועה הזאת, אני חושב שאנחנו נהיה מרוצים.
הבנתי. תגיד לי רגע, בסופו של דבר, זה הנבחרת הכי טובה שיכול היה קטש להעמיד, או שיש שחקנים שהוא ויתר עליהם בגלל אילוצים כאלה?
דני אבדיה, לא בסגל.
בדיוק, בהנחה שאתה לוקח בחשבון את דני אבדיה שלא בסגל ופציעות, אז אני חושב שכן, שוב, עניין של ברטימור זה עניין של הסתכלות, אבל שוב, אתה מסתכל על הסגל הזה, אתה רואה כל כך הרבה כישרון, הרוב על אותה עמדה, וזה קצת מבאס שזה לא פרוס על כל העמדות, אבל אתה רואה כל כך הרבה כישרון, ואתה מסתכל קדימה אפילו אם אני מדלג רגע על יורו בסקט 23, אפילו ל-25 לצורך העניין, ולאולימפיאדה הקרוב, ולא לאולימפיאדה הקרובה, אלא זו שאחריה, באליפות העולם, זאת נבחרת שצריכה להיות בטורנירים האלה, חד משמעית. היא צריכה ביורו בסקט להגיע לפחות לרבע הגמר. כי זה כבר לא בנייה, אתה רואה שחקנים מבוססים, גם החבר'ה הצעירים הם מבוססים, הם מנוסים, גם תמיר בלט בן 22-23 בסך הכל, זה נראה כאילו הוא משחק עשור. אז אין סיבה שאני
חושב את זה. מי הכי חציאר שם, מקל?
מקל הוא זקן השבט שלנו, כן.
כן.
ומקל עדיין משחק בליג הספרדית.
מקל, רק שתדעו לכם, המאמץ וההשקעה שהוא עשה כדי כן להגיע לבועה הזאת, אנחנו רואים הרבה בכדורסל שחקנים שלפעמים לא, אולי הקיץ הזה אני אנוח, ועבדתי כל השנה.
הוא הקפטן שלנו.
אבל בא אחד כמו גל מקל, שדווקא אחרי פציעה, זאת אומרת, שאלו את כל הסיבות של העולם לא להיות בנבחרת. הוא בא, הוא מתייצב, הוא רוצה דווקא דרך הנבחרת להוכיח אפילו למלגה שהוא יכול להיות פקטור יותר גדול. גל מקל זה מודל, זה מקצוענות, זה מודל, ובאמת הלוואי שכולם היו, כל השחקנים שלנו היו במוסר עבודה כזה.
בוא דבר איתי על מכבי תל אביב, איך מתאוששים מהטראומה הזו ולנסיה ביום שישי.
מתאוששים מזה שרוצים לנצח, אבל לפחות מחר יש קצת חדשות טובות סוף סוף למכבי אחרי כל כך תקופה ארוכה.
קספי.
ג'ון די ברטולומיאו חוזר לסגל, יקבל גם דקות. עמרי קספי גם נרשם למשחק, אני לא יודע להגיד לך אם הוא יקבל דקות ואם כן כמה. אם מכבי קצת פיזרו ערפל סביב העניין הזה, אבל ג'ון די ברטולומיאו כן אמור לקבל דקות, ועצם זה ששניהם נרשמו למשחק, זה אומר שכל השיקום כבר מאחוריהם, אחרי תקופה של אימונים, ממגע. הם ערוכים לשחק, ומכבי כמו תמיד, מה זה כמו תמיד? כדי ללמוד מלקחי עבר, רוצים לקחת את זה לאט לאט. אני מזכיר שהמשחק הרשמי האחרון של שניהם היה בשלישי בדצמבר 2019 נגד נהריה. זה כמעט שנה שלמה שהחבר'ה האלה לא שיחקו משחק.
על הכיף הקרוי. המון תודה, נשתמע.
בכיף, ביי ביי.
לא תשלח.
איך תיקח?
אז גם אנחנו נתחיל את הפינה עם כדורסל, הפועל ירושלים מול הפועל חולון, משחק מאוד מעניין, אם כי ירושלים נראית בהחלט טוב בתקופה האחרונה, הפועל חולון לעומת זאת צוברת שורה של הפסדים, וגם נמצאת עם לא מעט פציעות. מבחינת היחס, אם ירושלים מנצחת בבית בדיוק בשבע נקודות הפרש, פי תשע, מעל או מתחת 1.80, קוף, איתך, נתחיל.
ירושלים מעל.
מעל 7. אפילו
גם אני אומר ירושלים מעל 7.
100%, אני הולך על ירושלים בדיוק ב-7 נקודות הפרש. ממשיכים הלאה, כדורגל מאירופה. נתחיל עם הליגה האיטלקית, דיברתי על זה קצת בתחילת השעה. מילאן מול נפולי, יופי של משחק. ניצחון של מילאן והיא חוזרת למקום הראשון. היא רוצה אליפות אחרי הרבה מאוד שנים שכל אליפות הייתה הולכת אוטומטית ליובנטוס. והיא נמצאת במקום השני עם 17 נקודות. נפולי מקום שישי, 14 נקודות. אגב, שלושת המפגשים האחרונים בין שתי הקבוצות האלו הסתיימו בטקו. מבחינת יחסים, ניצחון ביתי של נפולי פי 2, טקו 2.90, וניצחון חוץ של מילאן פי 3. לפי הווינר, העסק הוא די שקול, עדיפות כלילה למילאן. יוני.
אני הולך על נפולי.
על נפולי?
כן.
אופה. יפה.
כן, הולך על נפולי.
בגלל הביתיות?
בגלל הביתיות, ובגלל שזה... עוד רגע...
תארו לכם משחק כזה בסוף שנות ה-80, זה מרדונה מול ון בסטן וחולית, וכרקע, זה פסיכי, זה... נכון. לא שהיום חסר, אבל באמת, זה משחק יוצא דופן.
נכון.
אוקיי, אתה הולכת עם נפולי.
איקס.
איקס, 100%. אני הולך עם ניצחון של מילאן, ניצחה את הנקודות, נראית הרבה יותר טוב, וכמובן, חברים, איבראימוביץ', צריך לזכור אותו. גם בגיל 39 מנפק את הסחורה בענק. משחק שדיברתם עליו עם לירן שכנר ברחבה, ליברפול מול לסטר, ליברפול בבית, מאזן ביתי מושלם, אבל כאמור סוחבת לא מעט פצועים וגם ענייני קורונה, מקום רביעי עם 17 נקודות, לסטר מפתיעה, שישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, מקום שלישי עם 18 נקודות, העסק הזה צמוד לחלוטין, ניצחון ביתי של ליברפול 1.70, טקו 3.40, ניצחון חוץ של לסטר 3.40, היתרון הוא ליברפול בשל הביתיות, אבל יחסי הכוחות בוודאי לאור הפציעות של ליברפול שקולים בהחלט. יוני.
אני הולך על ליברפול, שחת הניצחון הזה חייבת להידבק למעלה, יותר טובה מלסטר, היא לא הפסידה בבית.
יותר טובה מלסטר שהיא בהרכב מלא.
כן, נכון, אבל בבית היא לא מפסידה ליברפול.
100%.
בשנה האחרונה.
אני מצטרף אליך, קוף, אתה... אופה, קוף, אתה בדרך כלל הולך נגד ליברפול.
לא, אבל אתה יודע, עזבו אותו.
הוא כבר לא כועס על הגרמנים.
אני לא בזה, לא, ברור שאני כועס.
הוא בא מפויס,
כל החיים אני כועס, אבל לא צריך הזיה.
הבנתי. לסטר ניצחון על ליברפול, זה לא הזיה. היום, יותר מדי שפוי.
היום הוא הכי רגוע בעולם, תראה איך הוא שוכב שם באולפן.
נשתמע מחר על ה...
הוא פרקדן, הוא פרקדן, הוא לא... הוא בהסבה, כמו בליל הסדר. קח אותו, קח אותו מסורתי. הוא פשוט אחרי הקוס הרביעית. אלאבס מול ולנסיה, ליגה ספרדית, ניצחון של אלאבס 2.40, טקו 2.90, ניצחון חוץ של ולנסיה 2.40. בקיצור, שקול, אין יותר שקול מזה, מי שיאמר על טקו יניב לו את המקסימום והרווחים. קופת הולך על איקס?
אלאבס.
אלאבס, ניצחון ביתי של אלאבס.
אני הולך על ולנסיה.
ולנסיה, אני הולך על טקו, בכל אופן 2.90. 100%, תודה חברים.
לא תסלח.
איך תיקח?
הציוץ היומי בחסות.
טוב, ככה, שתירגע. גנץ הקים ועדת חקירה לבדוק את הצוללות, אז ככה. הוא לא רשאי להזמין נחקרים שלא ממשרד הביטחון לנחקרים בעדויות, אין חסינות, אין ואין ואין ואין. זה שמה ועדת חקירה, להגיד שהקמת ועדת חקירה, נו באמת.
אני קורא את כל הברכות של אגם הדרק, דיירי אגם הדרק, לג'ונתן פולארד ומתפוצץ מצחוק, חושב מה הוא חושב עליהן, על הברכות. אז בסדר, נכון שהייתי דפוק על קוק וגנבתי מודיעין בשביל כסף, בכלל לא בשביל ציונות, אבל אתם רבותיי חלאות, מכרתם אותי בזול, ישבתי 30 שנה, ועכשיו אתם מתגאים מה עשיתם בשבילי. תכלס, לא עשיתם כלום. עובדה. רחמים עליו.
תגיד, גנץ יביא עוד שני מנדטים עם הוועדה?
זה לא מעניין אותי, זה, אני עכשיו נהנה.
אני לא מעניין אותך?
אני נהנה, אני לא במשחק הזה, זה לא מעניין אותי. אני נהנה לראות את החבר'ה.
פתאום אתה לא במשחק הזה.
אני נהנה לראות את הליכוד מזיע. מעבדת חקירה הזאת.
איזה מזיע, זה, אין לה כשיר ועדה הזאת כלום.
איזה מזיע.
איזה מזיע, תקרא מה הסמכויות של הוועדה.
מה הסמכויות?
לא, לעד אין חסינות, נראה לך שהוא יגיד שם את כל מה שהוא יודע?
ניסן קורן, אם אבי ניסן קורן, שר המשפטים, ייתן סמכויות לוועדה, יהיו להם סמכויות.
זה צריך החלטת ממשלה שהיא תהיה ועדת ממלכתית. די, בהרכב הנוכחי של הממשלה אין לו שום סיכוי לא לתת סמכויות ולא כלום.
לא מעניין אותך מה קרה בצוללות שגנבו שם ים בכסף?
מעניין אותי, אבל תקים ועדת חקירה.
מה תקים?
תקים ועדת חקירה שיש לה סמכויות.
אבל ניסו להקים, ביבי לא הסכים.
אז כנראה לא ידעו אף פעם את האמת, כי אף אחד לא יעיד.
מתי שהוא אנחנו נדע.
אף אחד לא יעיד אם אין לו חסינות.
מתי שהוא אנחנו נדע. יש גם משפטים נחמדים. יופי.
אין כתב אישום בפרשת הצוללות. איזה משפטים?
יש תשעה.
אין כתב אישום.
יש תשעה אנשים שנעמודים למשפט. תגיד, אמיתי?
אתה חושב שזה יוביל בסוף להרשעות?
אני לא, או שהם ילכו לכלא. אתה יודע, אני אומר, נראה מי ידבר. מה אכפת לי?
איי, קופמן, אתה נאיבי.
זה מדינה, זה כמו כל החבר'ה שאומרים כמה הם עזרו לפולארד. תאמין, הילד שקד, אני פעלתי בשדולה, ואני הייתי, ואני עשיתי. תאמין, גם רפי איתן עשה בשבילו הרבה. שאמר לסגור את השער של השגרירות.
אתה היית בארצות הברית 7-8 שנים.
אני הייתי אז בארצות הברית.
למרגלים אין דין ואין דיין בארצות הברית.
תקשיב.
אז הוא הגיע לטובת ישראל, הודע בזה.
נתנו פעם אחת עונש, אחרי אטל ויוליוס רוזנברג, בשנת 52-3, שהוצאו להורק עם רגלו למען הרוסים, נתנו פעם אחת עונש ליהודים, להראות להם מה קורה שבוקדים. הבנת?
נכון, נכון לגמרי.
יפה. לא יהיו יותר בוגדים יהודים.
אז מי יכל לעזור? אף אחד לא יכל לעזור.
אבל הם עשו קולות שכאילו הם מנהלים את אמריקה.
אז בסדר, עשו קולות, אבל אף אחד לא יכול לעזור.
רמאים.
אף נשיא לא עזר, אפילו טראמפ בקושי עזר.